פעם ראיתי שסטודנטים שלי שפתחו איזה עסק מיתוג, כתבו בזה שלהם, אנחנו מתאבדים בשביל לקוחות שלנו. אז הסתכלתי מה הלקוחות שלהם. אני אומר ככה, אם הלקוח שלך זה שופרסל וסלקום, תגיד, אני עושה בשבילם את המיטב. אל תתאבד בשביל זה. באמת, כאילו, יש, כי כבר זה נהיה רמאות בתוך הדבר הזה. ואם אתה באמת תגיד לי שאתה מתאבד בשביל סלקום, אני אגיד לך, בן אדם, יש לך משהו לא נכון בפרספקטיבה של איך אתה רואה את המציאות.
ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים, אני מיכאל שוורץ, והיום אני ממש ממש humbled. יש מילה כזאת בעברית?
איך מילה? אני משתמש בהמון בהרצאות בחול, בהמבל.
אבל אינו, כאילו...
בענבה או כאילו...
אבל זה כאילו ענבה, אבל בצורה של פועל, נכון?
נכון, כן. אז אני לא יודע להגיד את זה בפועל.
אז אני כאילו humbled לגמרי, לארח פה את להב הלוי, אחד המצבים הוותיקים, וקודם כל ברוך הבא, מה העניינים?
תודה. המילה ותיק כבר מפחידה אותי, כבר נהייתי. כבר נהייתי בבית אבות תוך שנייה, כאילו.
אז אנחנו נדבר טיפה על, על, על ותיקות ועל פרספקטיבה ועל מה קרה בעצם בעולם העיצוב מאז ה-90s בערך.
מאז ה-90s, כן. אני יכול לחזור גם לפני זה, כי אני זוכר דברים גם שהייתי ילד, אבל כן, זה זמן טוב להגדיר את ה-30 שנה האלה, מאז תחילת שנות ה-90 עד עכשיו.
מגניב. אז פתיח ונחל.
פתיח.
אז להב, בוא נתחיל. איך הגעת לעולם העיצוב?
אני חושב שהגעתי לעיצוב אחרי שאמא שלי התייאשה מלהשאיר לי פתקים של בתי ספר לרפואה ליד המיטה אחרי הצבא. שנה אחר כך היא התייאשה והתחילה להשאיר לי פתקים של בצלאל. אין לי מושג למה, כי לא הייתי הצייר של הכיתה ולא עשיתי שום דבר כזה אף פעם. ואז הלכתי להיבחן לעיצוב תעשייתי, כי יצאתי מנקודת הנחה שאם אתה יודע לצייר, אתה כבר עושה את זה בגיל 12, לעומת זאת אף אחד לא מצפה שתעשה כיסא או שולחן בגיל 12. ואז אמרתי, אם יש לי כישרון כלשהו, אז זה כנראה למשהו שבגיל 12 אתה לא יכול לעשות. והלכתי להיבחן לעיצוב תעשייתי, והמזכירה האקדמית אמרה לי, לאיזה עוד מחלקה אתה רוצה להיבחן. אז אמרתי לה, לאף מחלקה, אבל היא אמרה לי, זה שתי מחלקות במחיר של אחד, ורוב האנשים שנרשמים לעיצוב תעשייתי נרשמים גם לעיצוב גרפי לבחינות. אז אמרתי לה, תרשמי אותי גם לעיצוב גרפי.
תשמע, גם אני כשבאתי להירשם לכל מקום, אז גם אמרו שתי מחלקות במחיר של אחד, או תוסיף 100 שקל תקבל בחינה.
כי רוצים להכניס אנשים למחלקות.
הטריק הזה כאילו עובד כבר 30 שנה.
וככה התקבלתי לעיצוב גרפי ולא התקבלתי לעיצוב תעשייתי. והאמת שעוד התקבלתי על תנאי, כי גם לא הייתה לי בגרות.
באיזה שנה התחלת בצלאל?
התחלתי ב-87, ואני חושב שהייתי עלוב מאוד בתור בן אדם שצריך להתעסק בדברים עיצוביים. גם היכולות המילוליות שלי לא היו איזה הברקה, אבל מצד שני, לצפות מבן אדם בגיל 20-21 שכבר ידע מה, או שיבשילו בו דברים, זה תמיד נראה לי היום, מפרספקטיבה של היום, זה תמיד נראה לי מוגזם, שאנשים כאילו בגיל 21, העולם מסליל אותם לקחת איזה החלטות על כל החיים שלהם, כאילו, ובאמת שאתה בודק את זה, מהכיתה שלי, שהיינו 28 סטודנטים בכיתה, אולי 3-4 עובדים בעיצוב גרפי היום, כאילו, כל השאר פשוט התרחקו מהתחום הזה לחלוטין, ואני חושב שגם במשפטים, אם היינו בודקים את זה, היינו רואים אחרי 20-25 שנה, שלא כל מי שלמד או שאחוזים גבוהים מאלה שלמדו כבר לא מתעסקים בתחומים האלה, כי להחליט בגיל 21 שזה מה שאתה עושה לחיים, זה נראה לי דרישה כמעט לא סבירה מאף בן אדם, כאילו מה אתה יודע בגיל 21 על החיים?
זה מעניין מה שאתה אומר, זאת אומרת שאם יש, נפגשתי עם יוסי למה לפני זאת תקופה ודיברנו על, והוא אומר כזה, אני אחד מהמעצבים הבודדים, מהשכבה שלי שעוד עושים את זה, כאילו, מהגיל שלו, ואז אמרתי כזה, מעניין, למה מעצבים לא ממשיכים להתעסק בתחום שלהם בגיל מבוגר?
לא, מעצבים ממשיכים להתעסק בתחום שלהם בגיל מבוגר. ג'וזף מולר ברוקמן ממשיך לצייר פוסטרים בגיל 90.
כן, אבל כמה ג'וזף מולר ברוקמן יש?
כמה אנשים
בהמון תחומים? ואז מה שאתה אומר זה בעצם שזה בכל התחומים ככה, אבל זה לא ספציפי לעיצוב.
אני חושב שזה בהמון המון תחומים. אני חושב שנבדוק את זה, אולי נוציא החוצה הרפואה, שאחרי 12 שנים של לימודים והתמחות, כבר אנשים מאוד נשארים בתחום שלהם.
אתה רק מבוגר, אז אתה רק מקבל את זה.
בדיוק. אז יכול להיות ששם אנחנו נגלה שזה אחרת, אבל בהמון המון מקצועות, וזה בעיקר בגלל באמת הידיעה. לך תדע בגיל 21. עכשיו, התחומים גם שאנחנו תסכים בהם, אם נחפש למה אנשים התחלפו לאורך השנים, כאילו מה הם הפסיקו לעצב, תשמע, העיסוק שלי בין עיצוב לבין גיבוש קונספטים של דברים, לבין כתיבה של קופירייטינג או של טקסטים ארוכים, יום אחד עמדתי בסוף שנה רביעית, ועורך בכיר בידיעות אחרונות אמר לי, תעזוב את כל ענייני העיצוב האלה ותבוא לעבוד איתנו בשבעה ימים של ידיעות אחרונות, אני תוך כמה חודשים הופך אותך לעיתונאי הכי טוב בארץ, כאילו, אתה יודע. הוא ראה שיש לי איזשהו כישרון כתיבה שהוא יכול היה לקחת אותו ולעשות מנוע. עכשיו, כישרון כתיבה וכישרון לבחירה של צבעים, יושבים על נישות די דומות, אתה רואה הרבה מוזיקאים שגם יודעים לעשות דברים אחרים, כאילו, כן. זה לא אריק סאטי המלחין, צרפתי, תחילת המאה ה-20, כשהוא נפטר מצאו אצלו 5,000 כרטיסי ביקור שהוא ייצב, הוא היה, מצב גרפי חובב, כרטיסים נפלאים, אני ראיתי פעם את האוסף הזה, כרטיסים מדהימים, הוא יכול להיות מצב גרפי כל החיים, כאילו יאיר גרבוז מצייר וכותב ספרים, כאילו יש שזה, בסוף זה כישרון לאיזשהו משהו יצירתי, ובגיל 21 לשים סטמפה ולהגיד זהו אני מעצב, יש אנשים שלמדו עיצוב גרפי ולא יודע, מתעסקים בכתיבה אולי בארץ נהדרת או משהו כזה, כי יש להם כישרון להומור שיכול להיות מגולם בקריקטורות ויכול להיות מגולם בכתיבה של מערכונים קצרים, כאילו זה גם זה וגם זה.
מעניין, בוא נחזור לבצלאל. כאילו לפני שהלימודים מסתיימים ואומרים מה אני אלך לעשות, אז מה היו המסלולים או אפשרויות או הכיוונים בתקופה ההיא?
בסוף בצלאל, בתחילת שנות ה-90, יכולת לעבוד בעיתונים, היו הרבה יותר עיתונים מה שיש היום, היה את ידיעות ומעריב, היו שני עיתונים גדולים מאוד, היה הארץ והיה דבר והיה למשמר, והיו מגזינים, כל מיני דפוס עוד היה קיים. היו משרדים, משרדי עיצוב, אני מניח שהיו בסך הכל הרבה משרדי עיצוב, אני הכרתי אחדים, כאילו שאנשים יכלו להתברג בתוכם, זה היה תחילת ההייטק, זה ממש היה תחילתו של ההייטק, שאחרי 10 שנים התפוצץ, אבל תחילה שנות ה-90, חברות כמו סייטקס, שהיום נעלמו ואנשים לא יודעים עליהן, אבל הייתה אז חברת הטכנולוגיה הגדולה בעולם, וישבה בהרצליה, סיפקה להרבה מאוד מעצבים, כולל לי עבודה במשך הרבה שנים. והיו משרדי פרסום. אלה היו פניות ממשרדי פרסום שסיימתי את בצלאל, לא הלכתי לאף אחד מהם, אבל קיבלתי פנייה מ4 משרדי פרסום.
זה היה כאילו עיתונות? מה זה משרדי עיצוב?
משרדי עיצוב זה כמוני.
סטודיום.
סטודיום, כן, סטודיום.
אז כאילו סטודיו ופרסום לא היה אותו דבר.
לא, לא, זה לא היה אותו דבר, גם היום זה לא אותו דבר. מה שאתה מכיר היום, אדלר חומסקי, רובן אדלר הזה היה לו משרד עיצוב, אחר כך הוא נהיה פרסומאי וגדל להיות משרד פרסום. הוא היה מורה שלנו בבצלאל. אבל המשרדים הגדולים, אריאלי, גיטם, היו כל מיני משרדים כאלה שנעלמו לאורך השנים, או ששינו את השמות שלהם, צרפתי שטרנשוס, שאחרי זה זמיר הצטרף אליהם וכך הלאה. התעסקו הרבה יותר, מעצבים, מקומו של מעצב במשרד פרסום היה הרבה יותר חשוב בישראל, היה הרבה יותר חשוב לפני 30 שנה מאשר היום, זה אחד השינויים המבאסים בעשרות שנים האחרונות, זה ההידרדרות של הפן העיצובי במשרדי הפרסום, כי אין להם מושג, המעצב נהיה שם האחרון בשרשרת המזון במשרדי פרסום, וזה מבאס להלאה.
וקודם?
איך זה היה לפני זה? כשטרטקובר היה ארט דירקטור באריאלי, המודעות של אריאלי נראו מודעות שטרטקובר עושה. כשאתה נוסע לניו יורק ונכנס למשרד פרסום, המעצבים הטובים ביותר שגומרים ללמוד בבתי הספר הטובים ביותר בניו יורק לעיצוב, שאוהבים אותם משרדי הפרסום, אבל זה גם משרדי הפרסום שמספקים למעצבי הפונטים כמו יאניק ומיכל סער, מספקים להם עבודה כי הם מבינים את המשמעות של לעשות פונט ספציפי לקמפיין ספציפי, כדי לבדל את הקמפיין ויזואלית משאר הדברים בעולם, וזה בארץ פשוט נמס לאורך השנים, זה אולי כמעט בדברים שקשורים לעיצוב בצורה כזאת או אחרת, זה אולי הדבר הכי מבאס שקרה לאורך השנים, זה ההידרדרות של הנראות של הפרסומות בישראל, סשה בנתיבי איילון, זה פשוט מצייר שזה המרחב האסתטי, אפשר להגיד האנטי-אסתטי, והרבה פעמים מאוד מאוד גס, שלתוכו אנחנו גדלים, שזה מה שהילדים רואים שהם הולכים ברחוב.
אתה יכול להגיד, כזה לשער למה זה קרה? למה ההידרדרות הזאת קרתה?
כי משרדי הפרסום הרוויחו כסף מקומישן, מסחירה של שטחי פרסום, ולא מעבודת קריאיטיב. אנחנו בסטודיו לצורך העניין מקפידים, קודם היה חשוב מאוד הקריאיטיב. זה נהיה, קודם כל זה איפה
אתה שם. כי כאילו יש יותר מעצבים, וכל האקדמיות יותר זה, ויש יותר מודעות, ויש יותר אינטרנט, וכל הדברים האלה, כאילו, הידע והמידע כאילו יותר נגיש, אז למה בעצם?
אני לא יודע.
תבין, הכל כאילו יותר בהישג
יד. כי לא אכפת להם, כי זה לא חשוב, כי הם צריכים להרוויח כסף גם בלי זה, אז למה להתאמץ על זה? למה לנסות למכור ללקוח קריאיטיב מאוד מאוד מתוחכם ומאוד מוקפד? אני זוכר, כשהייתי סטודנט, עבדתי בסינמטק ירושלים. אני זוכר את הפעם בשנה הזאת, שהיה את הסרטי פרסומת, את הפרסומות מפסטיבל קאן, שהיו מגיעים, הבלוק הזה של הפרסומות שזכו באותה שנה. ראית דברים לדבק סופרגלו, לדבק 3 שניות, ראית פרסומות שהיית אומר, בוא נע, בן אדם הזה גאון מי שעשה את הקריאטיב של הפרסומת הזאת. בישראל כל הקמפיינים נסגרים ב3 מילים של טיזר שרצות במשך שבוע-שבועיים, ואז עולה הלוגו של הדבר הזה. כאילו, אני יודע מה יהיו הקמפיינים של מחלבות גד לחג שבועות ב5 שנים הבאות, כי זה כבר כל כך אותו דבר, שזה ברור איזה טייקים יעשו על איזה משפטים, וזה ברור איזה צילומים ישימו, וברור מה ינסו להעביר בדבר הזה, ואיש לא ינסה להפוך את זה ליצירתי בשום צורה שהיא, או להרצל, של פשוט בואו יש 20% הנחה, או לאיזה משהו שהוא הכי הכי אגרסיבי בעולם, עד שאתה רואה משהו מעניין, זה ממש ממש נדיר, בשעה שאתה יוצא מפה החוצה, ואתה רואה גם באירופה וגם בארצות הברית, אתה עדיין רואה קמפיינים, אתה פשוט מזלריר מרוב כמה זה יפה הדבר הזה, מרוב כמה מחשבה יש, מרוב כמה אינטליגנטי הטקסט בתוך הדברים האלה. אני ראיתי קמפיינים בארצות הברית שגם לבני נוער בשכונות מצוקה, מצליחים להעביר על שלט חוצות 50-60 מילה בלי לפחד, ופה יש את הסיסמאות האלה משרדי פרסום, או אצל כל הלקוחות, שיותר משלוש מילים אף אחד לא יקרא כבר. תן את השלוש מילים הראשונות טובות, אנשים ימשיכו לקרוא גם את 150 מילה שאחרי זה, כאילו אורך של טקסט הוא לא בעיה בשום מקום, אלא כשהטקסט לא טוב. אבל אז גם שלוש מילים יכולות להיות חרה של מילים, לא צריך לחכות ל-300 מילה, כאילו.
כן. אז סיימתי בצלל.
אז סיימתי בצלל, ודבר אחרון שרציתי זה להיות מצב גרפי.
מצחיק, איך ללמוד עיצוב גרפי ואז
לא... זה נכון, אבל הלכתי ולא ממש ידעתי מה זה, והשנה, שנתיים הראשונות היו קשות מאוד, ואחר כך לאט לאט שמתי לב שאנשים אומרים, טוב, זה ברור, זאת עבודה של לאו, רואים. ואז הבנתי שכנראה יש איזה סגנון בתוך העבודות שלי, כי אם אנשים מזהים את העבודה, אז לטוב ולרע זה אומר שיש פה איזה קו. ואז נהייתי קצת יותר טוב בזה, אבל עדיין, למשל, מצבעים פחדתי לגמרי. את רוב בצלל עשיתי בשחור לבן, כי פשוט פחדתי לגעת בצבעים. וכשסיימתי, לא רציתי להיות מעצב גרפי, זה היה נראה לי עבודה מיותרת. וקצת אחרי שסיימתי, עברתי לניו יורק. ובאמת כל השנים התעסקתי בכתיבה ובעריכה של טקסטים ובכל מיני דברים כאלה, ואני יודע, גם לעיתונים ישראלים.
כאילו שנתיים אחרי לימודים פשוט עברת לניו יורק והתעסקת בכתיבה.
כן, ברוב הזמן, כן. פה ושם הייתי מחלטר קצת גרפיקה, אבל זה ממש לא היה, עד היום, בסוף שנות ה-90, ממש ממש שבועות אחדים לפני בג 2000, שנולדו לי תאומים בניו יורק, ואז הבנתי שאין לי ברירה אלא להתחיל להתפרנס ליניארית, כי לפני זה בחודש הייתי עושה $1,000 הייתי חי בצמצום, ובחודש הייתי עושה $5,000 הייתי חי ברווחה. שיש לך תינוקות, כל יום הם רעבים מחדש ואין לך מה לעשות עם זה, אתה חייך. הם כבר לא, עכשיו חודש הם לא מצטמצמים, הם ממשיכים לחרבן ואתה צריך חיתולים, הם ממשיכים לאכול ואתה צריך להביא להם אוכל, ואז הבנתי שאני צריך להתחיל להתפרנס ליניארית ממשהו שאני יודע לעשות אותו. הסתכלתי על עצמי בעיניים ואמרתי, בן אדם, אתה מעצב גרפי, זה מה שלמדת וזה מה שאתה תעשה עכשיו. וקניתי מחשב, התחלתי לעבוד קודם באמריקה, אחרי כמה חודשים חזרנו לארץ. שמתי את המחשב והתחלתי לעבוד. ומה אז? אני עובד. זה הסיפור.
אשכרה כאילו את ההפסקה של 10 שנים.
כמעט 10 שנים, כן. 9 שנים, משהו כזה, כן. אבל חזרתי לזה כבר בן אדם אחר. א', כבר לא... כבר לא נראה לי המקצוע הזה לא ראוי או משהו כזה, זאת אומרת, הבנתי שאתה עושה בתוך זה מה שאתה רוצה לעשות כמו בכל תחום אחר.
למה זה רגיש לך לא ראוי מראש?
לא, נראה לי לתת שירות לאנשים אחרים, זה תמיד נראה לי איזה משהו שהוא, זאת אומרת, לחכות שהם יבואו ולחכות שאנשים אחרים יאשרו לך את הדברים, מה שגם היום הרבה מאוד מקרים די מבאס, כי בסופו של דבר, לרובנו המעצבים יש ידע הרבה יותר טוב מהלקוח מה הוא צריך.
Okay.
יותר מזה, רוב הלקוחות שלנו, הם אולי הלקוח שמשלם לנו, אבל הם לא הלקוח שצריך את העבודה. זאת אומרת...
של הלקוח יש לקוחות.
בדיוק. ואם אני עושה עכשיו, אם אתה בא אליי ואתה רוצה לפתוח בית קפה בפאתי רמת גן, ואתה בא אליי שאני אעשה לך מיתוג, אני בעצם מאפיין בראש שלי קודם כל את הלקוחות שלך, את הסביבת לקוחות שלך. Mm-hmm. ויכול להיות שאתה מאוד אוהב לשבת על שברי זכוכית, כי זה נעים לך. ויכול להיות שרוב הלקוחות שלך לא אוהבים לשבת על שברי זכוכית, כי זה לא נעים להם. ואם הגדרנו נעים לאנשים כחלק מהערכים של המותג, אני צריך להסביר לך עכשיו שהנעים הפרטי שלך והנעים של 95% מהלקוחות שלך, זה לא אותו נעים,
כן.
אבל אני צריך לעבור את המסוכה שלך. למשל בספרי ילדים זה הרבה יותר קיצוני, כי לספרי ילדים, לקניית ספרי ילדים יש סוכן שזה ההורה. ואם ההורה לא אוהב את הספר, אז הילד לא יזכה לראות אותו.
כן.
ויש תפיסת עולם פסיכולוגית שונה לחלוטין בין הורים לילדים, וזה קטע ממש פסיכי, כי אתה יכול לכתוב ספר שיכול להיות שאם היינו מצליחים להביא אותו ישר לילדים בני 4-5, כולם היו נגנבים, אבל זה לא מגיע אליהם אף פעם, כי ההורים שלהם לא אוהבים את זה. למשל, ספרים על מוות. שהורים לוקחים את זה ואומרים בשום פנים ואופן לא, וילד מתייחס למוות בצורה אחרת לגמרי מהורה. אבל יש סוכן והלקוח, וזה לא משנה אם זה מישהו שהולך לפתוח בית קפה, או מישהו שהולך, שמקים איזה ארגון חברתי שרוצה לעזור לילדי פליטים. הרי רוב הישראלים בני ה-60 שפותחים ארגון חברתי לילדי פליטים, הם לא ילד פליטים בעצמם. אבל אם אתה צריך לעשות משהו עכשיו שילד פליטים יבין אותו, אתה צריך להבין מה הילד מבין, ואתה צריך שהלקוח בין ה-60 יבין מה הילד מבין, ולפעמים זה מאוד מסובך להסביר את זה, כאילו, להבין שהלקוח של המוצר, הוא לא הלקוח שמשלם לך את הכסף בשביל המוצר, כאילו, וזה משהו אחר לגמרי. וזה מקצוע כזה, זה מקצוע של לתת שירותים, זה מקצוע של פשרות, אין סופיות.
אז הסיפור עם להתעסק עם לקוחות, וזה שהלקוחות יש לקוחות או משתמשים, אז זה כאילו טיימלס.
זה טיימלס, זה כל מה שאתה לומד עם זה, זה שהמון דברים אחרים הם גם טיימלס, ושלא הכל מוכרח להיפטר מהיום למחר. יש לי לקוחות לאורך השנים, בייחוד לקוחות ותיקים שמגיעים אליי, בייחוד ארגונים גדולים שמאוד קשה להזיז בהם דברים, שכשאני אומר בסטודיו הם באו, ומישהו מהעובדים אומר לי, מוכרחים להחליף להם את הלוגו, אני מסתכל רגע ללקוח ואני אומר להם, תקשיבו, זה ייקח לנו שנתיים, שלוש, עד שנצליח לשכנע אותם להחליף את הלוגו. וכשאתה בן 25, אומרים לך שנתיים, שלוש, אתה אומר, זה סוף העולם.
כן, עד 23 אני כבר בהייטק.
ובגיל 50 וקצת, אתה מבין שזה תהליך, זה חלק מהעולם. אדם טבע ודין, שזה ארגון נפלא שמתעסק בשמירה לסביבה. היו לקוח שלי במשך שנתיים, עשינו להם את כל העבודה ברמה של 10 פוסטים בשבוע לפייסבוק. וכל הזמן אמרתי למנכ״ל, עוד שנתיים אנחנו נחליף לכם את הלוגו, והוא אמר לי, אין סיכוי, יש פה ועד מנהל של 24 אנשים, הם קשורים ללוגו הזה 25 שנה, אין סיכוי שזה יזוז, ואחרי שנה וחצי עשיתי להם פרזנטציה לוועד המנהל הזה, של למה אני הולך להחליף להם את הלוגו. פרזנטציה של איזה 40 דקות שהסביר להם הכל על תפיסה של מיתוג ועל תפיסה של לוגוים והכל, ובסופה הייתה שקופית והיה כתוב שם באמצע, ופה יהיה בעוד חודש לוגו חדש לאדם טבע ודין. אמרו לי, מה אתה השתגעת בעוד חודש? למה אתה לא מראה לנו עכשיו לוגו? כאילו, אמרתי, לא הזמנתם? היום רק הזמנתי אתכם בשביל להסביר. הם הגיעו אחרי חודש עם הלשון בחוץ, והם החליפו לוגו תוך 5 דקות. הצענו להם 4 אפשרויות, 4 כיוונים שונים, ללוגו שהיה איתם 25 שנה, והסברתי להם באופן מנומק וענייני ומסודר, למה זה לא יכול להמשיך להיות הלוגו שלהם, כאילו, ואכן יש להם לוגו הרבה יותר טוב היום, כאילו, אין בכלל מה להשוות.
אז תגיד, משהו השתנה, כאילו, מה השתנה בעצם באיך עושים מיתוג? מאז שאתה למדת את זה ואתה עשית את זה להיום.
מה שהשתנה...
א', נראה לי שמאז האינטרנט כולם צריכים מיתוג.
או, מאז האינטרנט כולם מבינים במיתוג, או חושבים שהם מבינים, מבינים במרכאות. זה אחד הבעיות, זה אחד הדברים שהשתנו הכי, זה שכולם נהיו מומחים בהכל.
נכון.
נהיו המון תתי, קצת בגלל שגם נהיה המון זמן חופשי, כי המון דברים, המון מקצועות התבטלו והמון מקצועות נחסכו,
כמו?
יש להמון אנשים...
דפס, סדר.
כן, המון עבודות, גם בעולם באופן כללי. כאילו, יש הרבה יותר אנשים בעולם, בוא נגיד ככה, קודם כל עיצוב ומיתוג, גם כשהם מגיעים בסוף לפעתי כדור הארץ, הם תחומים ששייכים לעולם האורבני המערבי, וכשאני אומר מערבי, אני מתכוון גם לאבו דאבי ולטוקיו, זה לא ניו יורק, לונדון, פריז.
כן, לאירוני.
אבל לעולם האורבני בעיקר, כאילו. זה אנשים שמעסיקים אותם. אז זה נכון שיש בסוף קופסאות חלב גם באחרונת המקולות בקצה העולם, כאילו, והיא ממותגת. אבל זה הכל נגזר מהעולם האמריקאי בסופו של דבר, בצורה כזאת או אחרת. מה שקרה שנהיו המון מומחים ונהיו המון תתי סעיפים בדברים האלה. שזו תפיסת עולם שהיא תפיסת עולם טכנולוגית. מאוד טכנולוגית, לא טכנולוגית במובן של הייטק, אלא טכנולוגית במובן של להסתכל על העולם ממקום שבו אומרים, יש בעיה והיא צריכה פתרון. אני לא מסתכל שום דבר שאני עושה כבעיה. אני תמיד אומר לעובדים שלי, לסטודנט שלי, ולא משנה למי, אני אומר להם, כשיש בעיה, תנסו להסתכל על הבעיה כעל פתרון, ולא כבעיה. כאילו, אני לא אוהב להסתכל על עולם זווית ראייה של בעיות. אנשי הטכנולוגיה, ובזה אני מתכוון למנהלי מרקום בחברות הייטק, בזה אני מתכוון למנהלי דיגיטל בכל מיני ארגונים גדולים, וכך הלאה, מנהל דיגיטל לא יכול לשפוט לוגו. כי הוא ישר מסתכל על הלוגו, מאיך הוא יעבור בכמה פיקסלים באינטרנט. אם היינו מתחילים להסתכל על לוגו, עם איך הם יעברו בכמה פיקסלים באינטרנט, הלוגו של קוקה-קולה לא היה לוגו של קוקה-קולה. והלוגו של נייקי לא היה הלוגו של נייקי, והלוגו של חצי מהחברות המסחריות לא היה זה, אלא כולם היה להם איזשהו ריבוע, כמו של אורנג', כי זה היה עובר הכי טוב בעולם, כאילו, וגם כן, בלי מילים בפנים בכלל, כאילו. הלוגו של קוקה-קולה צריך להיות לוגו שמייצג את קוקה-קולה, וצריך להיות לוגו שהוא זכיר מאוד, ולוגו שהוא טוב מאוד מבחינה ויזואלית, וכזה שיכול לרוץ מאות שנים בלי שיתריד אף אחד. והבעיה של אנשי הטכנולוגיה, להכניס אותו לאינטרנט בשני פיקסלים גודל, היא בעיה של אנשי הטכנולוגיה שיפטרו אותה, בשביל זה הם מקבלים כסף. וכשמתחילים להסתכל על העולם מזווית הראייה של היצרן, מזווית הראייה של מנהל המחסן שדואג להחסנה, ומזווית הראייה של מנהל הדיגיטל שדואג לזה שזה יעבור כמו שצריך מהר באינטרנט, ומזווית הראייה של מנהל היצור שצריך לדאוג לאנשים שידביקו את המדבקות, וכשמתחילים להסתכל על העולם מזווית הראייה הטכנולוגית של היצור של הדברים, או של העשייה של הדברים, או של הנוכחות שלהם במרחב ברמה הטכנית, הכל נדפק. ואני לא יכול לסבול את התפיסה הזאת.
אני מרגיש שאולי גם אני חוטא בתפיסה הזאת.
עכשיו,
אז מה הדרך הנכונה לדעתך?
עכשיו, כשנהיו מומחים בכל דבר, אז העולם נהיה, מסתכל על כל העולם, מזווית של בעיות, מלמה הדברים לא ישימים. עכשיו, כשאני עושה משהו ואני אומר לעובדים שלי, לצורך העניין, שנים לא יכולתי לסבול אתרי אינטרנט. לא יכולתי לסבול את הדבר הזה, זה נראה לי מיותר לבזבז על זה זמן. ב3-4 שנים האחרונות אני מאוד נהנה לעצב אתרי אינטרנט, ואני מאוד נהנה להסתכל ולפתור שם דברים, כאילו. כשאתה מסתכל על דרך ההתנהלות הנורמלית, אתה מסתכל מזווית ראייה טכנולוגית. וכל פעם שאני אומר איזשהו רעיון, ומישהו מהעובדים שלי אומר, אני לא יודע אם מתכנתים יצליחו לפתור את זה, אני אומר, שילכו לזזל. בשביל מה משלמים להם כסף? משלמים להם כסף בשביל לפתור את זה. כאילו, לי לא אומרים, אני לא אומר אף פעם, אני לא יודע אם אני אפתור את הרעיון הזה. וזה לא משנה כמה מסובך הרעיון. כשבאים אליי אגודה, שבאים אליי אילן, אגודה לילדים נפגעי שיתוק מוחין, ויש להם אתגר לפתור, אני אומר, אני לא יודע אם אני אצליח לפתור את זה, ואני מתיישב, ואני מתחיל לחשוב על פתרון. אם אני לא יודע, אני לא שווה את הכסף. מה זאת אומרת שאנשי טכנולוגיה לא יצליחו לפתור משהו? כל הכסף של העולם נמצא בטכנולוגיה. טכנולוגיה אמורה לשרת את החיים שלנו ולא יותר מזה.
נראה לי בסוף זו שאלה של עלות מול תועלת, כי הכל אפשר לפתור, אבל הרבה פעמים אומרים, זה ייקח, אבל עוד
מהשעות. אבל זה כבר בכל מעצב, בתור מעצב, אני לא אבוא כמו מגלומן ויגיד להם, תפתרו לי משהו שאני יודע שלא ראוי לכסף. זה ברור לגמרי. אבל המון המון דברים אחרים, הם לא זה, הם מהמקום הזה שכבר אנחנו מורגלים מלחשוב. אני לצורך העניין לא אוהב שאנשים שעובדים איתי בסטודיו, מעצבים למשל, אתרי אינטרנט, אני לא רוצה שיעצבו אותו לתוך סקטש. אני מבין למה אחר כך צריך להעביר אותם מאינדיזיין לסקטש או מאילוסטרטור לסקטש. אני רוצה שהמעצב יעצב את זה בסביבת עיצוב שהכי נוח לו לעצב בה, כי בסקטש, מכיוון זה תוכנה שאנחנו נמצא אצלנו בסטודיו שנתיים, ברור לי שיש להם מגבלות עיצוביות כי הם עובדים דרך המגבלות של התוכנה. ואני אומר, אתה רוצה לצייר לי על מחברת את האתר שלך? תתחיל מלצייר אותה על מחברת. שנגיע להיבטים הטכנולוגיים, לא בזמן שאנחנו חושבים על העיצוב, זה טעות לחשוב על זה בזמן שאנחנו חושבים על העיצוב. בלי לשים לב, הסקטש מקביל עבודת של מעצב, אם הוא לא שוחה בתוכנה הזאת, כאילו זה...
וגם הוא שוחה בתוכנה הזאת.
ויכול להיות שגם הוא שוחה, יכול להיות. זה אני אפילו לא בדקתי, אני לא מוכן ללמוד תוכנות חדשות, אני לא, אילוסטרטור, כבר לא למדתי. אני עבדתי על פרי-אנד, עברתי ממנה לאינדיזיין, וכל פעם שהם רואים אותי מעצב לוגו באינדיזיין, זה מצחיק אותם שאני לא עושה את זה באילוסטרטור. אתה מגיע לשלב בחיים, זה כבר לא משנה לך. אני עושה את הדבר הגולמי באינדיזיין, ואז אני מבקש מאחד הגאונים שיושבים איתי בסטודיו, והם לתפיסתי, כולם מעצבים יותר מוכשרים ממני, אני נותן לאחד מהם לעשות את זה. אני אומר לו, תעשה לי טובה שזה יהיה ככה וככה וככה. והם מדייקים את זה. הם מבינים בתוכנות האלה, אבל אם אני אעבוד באילוסטרטור עכשיו, המגבלות שלי, את הכלים של התוכנה, זה מה שינחה את העבודה שלי, וחבל לזמן. זה פשוט מיותר.
כן, זו תפיסה מעניינת, שאני מרגיש שאני לא מדברים עליה מספיק. כשאני יושב ועובד בסקייץ' או בפיגמה או באקסדי, בתוכנות של הייצוב ממשקים, אז בעצם אני מוותר על יכולות שיש לי כשאני מעצב בתוך פוטושופ ובתוך אילוסטרטור, ומראש זה מה שמגדיר אותי, את העבודה. למרות שיש וורקפלואים ואני יכול לעשות שם ולהכניס שם, יש משהו ב...
אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה לזה שיש. אנחנו עובד כבר 3 או 4 שנים עם מוזיאון הטבע שנפתח פה בתל אביב ליד בית התפוצות. זכינו במיתוג של זה לפני שנים, זה תהליך מאוד ארוך ומאוד מאוד מעניין, ואחלה עבודה, אנחנו מאוד אוהבים את העבודה שם, גם בפנים במוזיאון וגם בזה, וכשהם הגיעו לשלב של לעצב את האתר אינטרנט, הם הוציאו מכרז כמו כל דבר, כי הם מחויבים בהוצאת מכרזים, ובסופו של דבר שתי חברות טכנולוגיה זכו במכרזים, אחת לעיצוב האתר ואחת לתכנות האתר. ואז אחרי איזה חודשיים התקשר להם מישהו במוזיאון ואמר לי, קיבלנו מהחברת עיצוב את האתר, אני רוצה את דעתך בקצרה. אז הם שלחו לי את האתר, ואז כתבתי להם חזרה בקצרה רע מאוד, כי זה היה רע מאוד, זה פשוט היה... כי יש מלא חברות של חברות תכנות, שבין הכפתורים שלהם, באתר שלהם, כתוב עיצוב האתרים. כאילו, זה נשמע הגיוני, כשמישהו מציג לך אתר של חברת שופרסל, זה נשמע ללקוח הממוצע הגיוני ללכת אליו שיעצב את האתר, ולא לבוא ללאב שיעצב את האתר. זה נשמע סביר שמישהו יעמיד את האתר של שופרסל, כנראה מבין באינטרנט, וכנראה צריך להבין באינטרנט בשביל להבין באתרים. אבל, לא צריך להבין באינטרנט בשביל להבין באתרים. צריך להבין במה ש... עוד פעם, העולם הטכנולוגי, קורא לו ממשק משתמש. אבל ממשק משתמש, כשאתה מבין שממשק משתמש באתר אינטרנט, הוא כמו ממשק משתמש במקולת. כשאתה מבין שהשיטוט באתר, באינטרנט, הוא כמו חיפוש במקולת, וכשאתה מבין שלחפש עכשיו מוצרים במקולת, כמות הפעמים שבן אדם ילך בסופרמרקט, בין האם, כי הוא לא ימצא את הדברים, אם נסרטט את ההליכה של בן אדם, ונצליח להבין שאם נקצר את ה-20 דקות שהוא בתוך הסופרמרקט, מ-300 מטר שהוא הלך בין הדברים בשביל למצוא את כל הדברים שהוא צריך, ל-120 מטר, תחשוב על זה שיכול להיות ש-1,000 איש בסופרמרקט ביום אחד הולכים פחות 180 מטר כל אחד, זה ממשק משתמש. Okay. ועכשיו תדמיין את זה גם בתוך האינטרנט. ואז היא אמרה לי, שם המוזיאון שאלה אותי מה לעשות. אז אמרתי, תארגני כסף, ואני אצב את ההומבייג' ואת הדף הכי סביר בתוך האתר. כי מדף המוצר של אמזון נגזר כל האתר של אמזון. אף אחד לא צריך באמת לעצב את ספורט, את כאילו, technical support, או את about us. זה כבר נמצא בדף מוצר, מה הצבעים והפונטים, כאילו, זה הכל נמצא שם כבר. אבל כשאני ניגשתי לצוות את האתר, ישבנו כל הצוות ואמרתי להם, בואו רגע נחשוב, מי הפריימרי יוזר של אתר של מוזיאון הטבע? זה הורה לילד שהוא בין גיל 3 לגיל 10, ביום שישי אחרי הצהריים. אתה יודע למה? כי הורה שמתעורר לילדים בני 3 עד 10, מתעורר בשבת בבוקר בלי תוכנית של מה עושים שבת בבוקר,
הלך עליו.
הוא רוצח את הילד ומתאבד. כאילו, אין מה לעשות. זאת אומרת, שעל אותו משקל, כששאלו אותי איך נפרסם את המוזיאון חודשים לפני זה, אז אמרתי, תראו, בין גיל 3 לגיל 13, צריך למצוא מה לעשות עם הילדים. יש 52 שבתות בשנה, זה 520 שבתות שכל הורה צריך למצוא מה לעשות עם הילדים. תפתרו לי 10 שבתות מה-520 האלה במשך 10 שנים, אני אסיר תודה לכם. אל תהיו מודאגים מאיך תצליחו להביא אנשים. תודיעו להם שיש מוזיאון, ותדאגו לפעילות בשבת בבוקר. מה אתם חושבים? אני לא אבוא? מה, אני שם בבית כמו פרימדונה עם שני הילדים שלי על הראש, ובמקום ללכת למוזיאון, או לספארי, או להצגה בתיאטרון הקרון, או יישא איתם לקטוף טנים בגליל, לא משנה מה. 520 שבתות, הורה צריך לפתור לילד. זה, כשאתה מבין את זה, אתה מבין מה זה משך משתמש, כי הנה יש לך פה משתמש, שהוא חומר גלם זהב מבחינתך.
כן.
ואז אתה אומר לעצמך, ביום שישי אחרי הצהריים, הורה התיישב מול ההומפייג' של האתר של מוזיאון הטבע, והוא צריך לראות מה יש מחר בבוקר דבר ראשון. אתה יודע למה? כי דקה אחרי שההורה מתיישב על מחשב, הילד מתיישב על הרגל שלו.
שים ליוטיוב.
בדיוק, עכשיו אין זה. אז עכשיו, אם אתה תשים באתר, למטה מצד ימין, צפרדע שהעיניים שלה ממצמצות כל הזמן, אז הילד יהיה עסוק, כי רוב הילדים יושבים על ברך ימין של ההורי שלהם, וגם זה אתה צריך להביא ממשק משתמש, שיותר מ-90% מהילדים מתיישבים על ברך ימין של ההורים שלהם, ושהפינה הימנית התחתונה של המסך, זה הדבר שהכי קרוב אליהם, זה לא אנשי טכנולוגיה, זה אנשים שמבינים בלהסתכל על אנשים ואיך אנשים מתנהגים, וזה ממשק משתמש.
כן.
ואז כל הסיפורים האלה, כי אני לא יודע מה הם עושים בווייז, אני לא יודע מה המעצבים שלהם עושים, אבל זה בוודאי ממשק משתמש הכי קטסטרופלי שראיתי בחיים שלי, ואני בטוח שמתפרנסים הרבה יותר טוב ממני. רבק, ברמת האיור של השוטר הוא מכוער. הרמה של הבחירה של הצבעים, המעבר מיום ללילה הוא מפגר שם. כאילו, אני לא יודע מה הם עושים שם, אבל זה לא נראה טוב. אז שלא יספרו סיפורים על ממשק משתמש. כאילו, ולא פתרו אפילו את הקריינית, שלהגיד את השמות של הרחובות בישראל, לתוכנה שהיא ישראלית במקור, לקרוא את זה מתוך התעתיק האנגלי, בשביל שהיא תדע מה היא אומרת. הבת שלי הייתה בשירות צבאי, גרה בנתניה, ברחוב חתם סופר, וכל פעם שהבאתי אותה, היא אמרה, חתם סופר. אמרתי, זה גאוני, כאילו, אם היו קליטים את זה מהתעתיק האנגלי, זה כבר היה עובד, וזה היה אומר את זה נכון. אבל זה היה חתם סופר כל השנים.
אני מסכים. אני גם מלמד, כשאני מלמד בקורס של UX במנטור, אז אני גם כל הזמן, כשאני מסביר סוג מסוים של הדף, או סוג מסוים של אתר, תמיד מציג את זה כמטאפורה למשהו במציאות.
כי זה חלק מזה.
זה דף נחיתה, זה כמו איש מחירות שמחכה לך בקניון ורוצה לדבר איתך, מישהו חסך לך וכו' וכו'. ובאמת זה נכון להתייחס לאינטרנט כלא משהו נפרד ומנותק, אלא כמטאפורה.
לגמרי. זה במקומות שבהם הוא משרת משהו שהוא רק חיצוני, כי אמזון ואיביי, המהות שלהם, זה כמו המהות של הכביש בכביש, כאילו, כי הם לא קיימים מחוץ לאינטרנט, זאת אומרת, שם המהות של החנות הזאת, eBay זה המהות של החנות, זה שם. לעומת זאת, אתר של מסעדה, אתמול הצגתי לאיזה מסעדה, סקיצות לאתר חדש, ללקוח שלי, אתר של מסעדה הוא רק איזה בייפס לאיזה משהו, שבעצם נמצא מקום אחר.
כן.
בעצם, אם יש לך מסעדה שאתה צריך 500 איש כל יום, יש לך מקום להכיל 500 איש כל יום, אם אני דאג לך ל-500 איש כל יום, מה אכפת לך אם יש לך אתר או אין לך אתר, כאילו. אם מילאתי לך את כל הקפסיטי שלך, אם אתה מייצרן חולצות ויש לך 1,000 חולצות למכור כל חודש, אם אני דאג למכור לך את כל 1,000 חולצות כל חודש, מה אכפת לך אם זה דרך האינטרנט או לא? אם אתה תמכור כל חודש את 1,000 חולצות, אתה כבר לא צריך אתר אינטרנט, נכון? זה שאנשים נדמלם שהם מוכרחים אתר אינטרנט. אתמול כתבתי בהומפייג' של האתר, זה האתר של מסעדת זאת וזאת, של מסעדה זאת וזאת, ואז בסוגריים כתבתי, להבדיל מהמסעדה עצמה, לא להתבלבל בין שני הדברים, זה רק האתר, כאילו. כדי שאנשים יזכרו, ואני מקווה שהם יאשרו את זה, שככה זה יהיה בהומפייג', כי זה מה שזה. צריך להבדיל רגע בין דבר לדבר. וזה שאנשים מתייחסים לאינטרנט כנפרד מהחיים או משהו כזה, זה מיותר לגמרי.
אני מרגיש שעוד לא קיבלתי תשובה מצד אחד, מה ההבדל בין טכנולוגיה, מה ההבדל בין מיתוג אז למיתוג היום?
אז אני אגיד לך, הכל אז היה טיפה יותר כוללני, במובן הזה שהיו פחות מומחים בפחות נישות, הדברים נהיו לאורך השנים, שזה תפיסת עולם אמריקאית לגמרי, הדברים נהיו יותר ויותר נישתיים. זאת אומרת, באמריקה, אתה לוקח דפי זהב של מאיירים, יש לך מהירי פירות ומהירי home appliances, זה מהירים שונים. זאת אומרת, אם אתה צריך איור מכונת כביסה, אתה הולך לאנשים שמהירים דברים טכניים, ואם אתה צריך איור של פירות וירקות, אתה הולך לאנשים שזאת המומחיות שלהם. אמריקה זה ארץ שפיתחה מומחיות בלפצל מומחיות ולפצל 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 ולפצל, עד כדי כך שכל אחד מומחה לנישה. וזה נהיה מומחים לזה ומומחים לזה וזה, וכל החברות האלה, אני, כשאני רואה את כל המומחים האלה לקידום בפייסבוק ולקידום באינסטגרם, זה הכל שטויות במיץ עגבניות, כאילו אותו מומחה יכול היה לעשות את הכל. אלא שהיה צריך המון נישות של, של... אנשים צריכים להיכנס להמון המון נישות, וככה זה נהיה איזה מין פיצול של דברים כאלה, שנדמה היום שבשביל כל עבודה נורמלית, אתה צריך אסטרטג ותחקירן וקובע ככה וקובע ככה וקופירת... אני לצורך העניין בן אדם שעושה את כל הדברים האלה לבד, לא מתוך יהירות אני אומר את זה, אלא מתוך זה שהמון המון עסקים, אני אומר לסטודנטים, כשנוריד אותי על בית קפה, אני אומר, תקשיב, בית קפה זה לא מיתוג, זה אחלה גרפיקה, בואו לא להתייחס לכל בית קפה, רשת סלולר זה מיתוג, רשת תחנות דלק זה מיתוג, בנק זה מיתוג, בית קפה שכונתי, לא רוצה בכלל שהמילה מיתוג תדבק אליו, אל תשתמשו במילה הזאת, זה מילה יותר מדי מקצועית, הוא צריך להיות אחלה בית קפה, תבחרו צבע יפה, תעשו לו לוגו של השם של הבעלים, או של השם של סבתא שלו, או מצדי שיקראו לו חשבראש. תעשו את זה יפה. זה אחד. כשזה יהיה ארומה, זה יצטרך מיתוג. ואז נצטרך לדבר על ערכים, ולמה? כי הזיהוי של זה במלא מקומות, על ידי מלא אנשים, צריך להתחיל להיות אותו אחד, כאילו. אבל בית קפה שכונתי, פאקית, למה צריך מיתוג? העסקים שאני הכי אוהב, זה עסקים שהבעלים שלהם עשו להם את העבודה. כל אלה שקוראים, יש שם, על אבן גבירול בתחילתו יש כזה סלון תסרוקות פנינה, חשמל אבי, זה, הסבנצ'ים של איציק ורותי, זה הכל דברים כאלה, אפילו המקולת השכונתית שלי, שורצקי באמצע שנקין, כשהם בסוף באו והם אמרו לי, תגיד, אתה גרפיקאי, נכון, אתה יכול לעשות אותנו יפה, עשיתם את הלוגו שיראה כמו לוגו שלהם, ואמרתם להם, אתם תמשיכו להדפיס את זה על שקיות הניילון הכי בסיסיות שיש, כדי שאף אחד לא יגיד ובצדק, עכשיו אתם מדפיסים שקיות נייר אינטליגנטיות כמו דליקטסן, עכשיו אני כבר בטח משלם על החלב ועל החימה יותר בגלל המיתוג שלכם. אני לא רוצה שזה יהיה מיתוג, אני רוצה שזה יישאר מקולת שכונתית. זאת אומרת שהתפיסה שלי כממתג, תצליח להבין שזה צריך להיות מאוד מאוד צנוע. ופעם היו באים לאנשים שהיו מומחים גדולים, והם היו אומרים, ככה דברים צריכים להיראות. זאת אומרת, לפני שהמילה מיתוג נולדה, פול רנד, המעצב הניו יורקי, עשה מיתוג. הוא רק לא קרא לזה מיתוג. אז זה נכון שברנדינג זה מילה שקיימת מאות שנים, אבל עדיין באו למעצבים מאוד מאוד טובים, והם הסתכלו בראייה כוללת על הכל, וזה נכון לגבי כל המעצבים הניו יורקים האלה, שעכשיו עוברים מהעולם אחד אחד, פול רנד ואיוון שרמייף, ומילטון גלייזר שעוד בחיים לדעתי, הוא מבוגר מאוד מאוד, הם כולם היו בעצם מעצבים גרפיים טובים, שהתחילו מלעשות כריכות של מגזינים, ועטיפות של ספרים ופוסטרים, וכולם הגיעו בסוף לעשות את NBC, ואת UPS ואת National Geographic וכל הדברים האלה, מתוך זה שהם גדלו והתובנות שלהם על העולם גדלו. והעולם הזה של בן אדם, נקרא לזה כמעט איש רנסנס, שיכול במובן מסוים להכיל המון המון דברים, ושחלק מזה זה הניסיון של עשרות שנים שלאט לאט מצטבר אצלו, הוא בעצם מה שהיה בשנות ה-70 וה-80 והתחיל להיעלם בשנות ה-90, והוא מה שחסר היום מאוד בשני פנים. כי גם כשיש אנשים כאלה, רוב הלקוחות לא נמצאים במקום של לסמוך עליהם. הם אומרים, מה פתאום, אני בידיים של בן אדם אחד שאמר, זה ככה כי ככה אמרתי, אני אסמוך עליו. אני צריך ללכת למישהו שיספק לי מסמך אסטרטגיה של 48 עמודים. עכשיו, אני לא ראיתי בחיים שלי מסמך אסטרטגיה של 48 עמודים, שמתוך 48 עמודים, 46 עמודים זה לא קשקוש מוחלט. קשקוש מוחלט. לא ראיתי עוד ספר מותג אחד שיצא ממשרד מיתוג גדול, שלא בחלקים גדולים שלו, הוא פשוט ברברת שכל לא נורמלית, כאילו, כי רוב הדברים האלה יכולים לסגר בערכים הרבה יותר קטנים, ורוב מה שיש להגיד, הייתי צריך לכתוב עכשיו מסמך אסטרטגיה לזה, בית מלון באתונה, כל מה שיש להגיד על זה באמת, נגמר ב-1000 מילה, 1500 מילה, ולא בגלל שאני חסכן במילים, בן אדם, אני אוהב לכתוב אלפי מילים, כאילו, אלא אין מה להגיד אחר כך, אותם זה אחר כך, זה לבלבל בשכל, כי אתה מבין שזה ימכור ושזה שווה כסף.
כן, כי כאילו כל שלב אפשר תמחר אותו, ועל הכל אפשר לקחת כסף.
בדיוק.
וגם יש איזושהי מגמה של מעצבים, להגיד, רגע, אני גם ככה עושה אסטרטגיה, לפני שאני מתחיל לעבוד, אבל יש להם קצת כסף שלם לי, כי הם כבר הביאו אסטרטג, ונתנו לו את כל הכסף.
נכון.
אז איך אני עושה אסטרטגיה? נכון. איך אני מוכר אסטרטגיה? כי אני כל כך עושה את זה, נכון?
נכון.
כי יש קהל, יש בעיה, יש את ה... איך פותרים
נכון,
אותה?
נכון.
יש את כל המחקר הזה שאני עושה, וזה הדבר, כאילו, מה יש מעבר לזה?
זה נכון,
לזה?
ובאמת רוב המסמכים...
מה אסטרטג עושה? אתה מסתכלת בזה, אתה אומר, אוקיי, זה די מכין את הקרקע לעבודת אסטרטגיה שאני עוד צריך לעשות.
ואכן, רוב מסמכי האסטרטגיה שאני רואה אצל ארגונים שהלכו למשרד אסטרטגיה לפני זה, אני יכול להגיד לך שבדרך כלל אפשר לקחת את הניירות האלה ולשים אותם בפח ישר, כאילו הם ברברת לא נורא, זה ברברת, זה גם אותה ברברת תמיד, זה רק, זה לעשות copy-paste לאותם מסמכים ולשנות את זה פר לקוח. אבל לכל כך מעט דברים צריכים להיכתב מסמכי אסטרטגיה רציניים, או בכלל מסמכים מהותיים, זאת אומרת, אם אני, בוא ניקח בעיה, אישו חברתי גלובלי. כל הנושא של התנהגות מינית בחמש שנים האחרונות, הוא נושא שדורש הערכות מחדש, נקרא לזה, והקמפיינים של מיטו, ושל אחר כך וייד אינט ריפורט, וכל הדברים האלה, אנחנו יודעים כולנו שהעולם השתנה, שהעולם, מה שאנשים נשיבים לא יכולים להכיל אפילו, למה הם יכלו לצוות למזכירה שלהם בתחת, וזה היה בסדר, ועכשיו, או, זה לא היה בסדר, אבל לא היה מה לעשות עם זה, ועכשיו הם לא מבינים הרבה פעמים על מה הם אשמים, כי הם גדלו לתוך עולם שזה מה שזה היה. אם נעבור שם מפה לתיכוניסטים, הם כבר כולם יודעים שאסור מלא דברים. הם כולם יודעים שלא, אבל אף אחד בעולם לא צייד אותם במה כן. וזו בעיה מאוד גדולה אצל אנשים צעירים. זאת אומרת, נשבר פה סט ערכים שלם, סט כלים שלם נשבר פה. עד לפני שבוע, אנשים התגלגלו מצחוק מלוי סי קיי, ופתאום אסור לצחוק בגללו, כאילו, כי הבן אדם הוא לגמרי יצא מחוץ לקונסנזוס. כן. לא רק הוא, כל מיני אנשים כאלה. עד לפני חודשיים מאוד אהבנו את כל הסרטים שזה מפיק סרטים מסוים באמריקה הפיק, ועכשיו אנחנו יודעים שהוא רע רע רע, כאילו זאת אומרת זה משהו שהוא ממש אסור לגעת בו. אסור לך להגיד היום לואי סי קיי מצחיק אותי, כי...
אוקיי, כן. Okay, בספייסים.
או, בדיוק. עכשיו, האנשים הצעירים...
רגע, בשביל הקונטקסט, לואי סי קיי, התודות מיניות.
כן, כן, לגמרי. אנשים צעירים מבינים שיש, שבמפגש בין שני אנשים, הם מבינים כי הם למדו את זה מהעולם בחמש שנים האחרונות, במפגש בין שני אנשים שיש בו איזשהו מטען או ריגוש מיני, יש מיליון, עורבות מיליון סכנות. הם מבינים את זה כאנשים צעירים, אפילו בתת מודע שלהם, זה מה שהם ספגו מהעולם. זאת אומרת, זה שיש מלא דברים שצריך להיזהר מהם, שיש מלא מכשולים, הם מבינים. וכמו משחק סולמות וחבלים, את החבלים שנופלים דרכם למטה, הם רואים טוב מאוד. את הסולמות שבעזרתם אפשר להתאפס ולהמשיך להתקדם קדימה, כי יחסי מין זה עדיין אחלה דבר, אני מניח שרוב האנשים כדור הצפויים להסכים, זה שכשזה סבבה זה ממש מגניב, את הכלים לאנשים צעירים שהם בתחילת דרכם, שהם עוד לא יודעים אם לתת יד או לא לתת יד, אם להכניס יד מתחת לחולצה או לא להכניס יד מתחת לחולצה, מה זה הסכמה ומה זה אי הסכמה, מה זה כשאת אומרת לא למה את מתכוונת, כל הדברים האלה, מישהו צריך לצייד אותם בעולם כלים חדש. וכשאנחנו עובדים עכשיו עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, על תוכנית חינוך לכמה שנים קדימה, לצייד אנשים צעירים ממש בארגז כלים חדש של איך מתנהגים בעידן החדש, כדי לא לחשוב, כדי שלא כל נער בן 16 יחשוב שהוא אנס בפוטנציה. וכדי שלא כל נערה בת 16 שמעוניינת שמישהו ישית ליד בבית קולנוע, תשאל את עצמה בלב מתי המפגר הזה כבר יהיה לא אומץ לשית יד בקולנוע ולתת לי יד, עכשיו צריך לצייד אותם באיזשהם כלים שמלמדים אותם את הדברים האלה, וזאת היא תוכנית שאני מוכן להתעסק בשנים, כי זאת נראית לי תוכנית עקרונית לחיים, כאילו. ושם לפעמים צריך לכתוב מסמכים של הרבה יותר מ-48 עמוד, אבל מן הראוי שהמסמכים האלה באמת יהיה בהם תוכן ולא ברברת. אז זה ההבדל בין מסמכים שהם חשובים למסמכים שהם לא חשובים, ובין מקומות של אסטרטגיה או תוכן באמת נהיים מהותיים או לא נהיים מהותיים.
ואתה אומר שפעם בעבר זה היה פחות.
אני חושב שזה היה פחות, וזה היה הרבה יותר ממוקד בידיים של אנשים הרבה יותר מקצועיים. הסקילס הטכניים נדרשו, היום הרבה יותר קל לעשות, הרבה יותר דברים יותר קל לעשות. הסקילס הטכניים שנדרשו פעם, גם להיות מעצב טוב, וגם להיות, בכל תחום, היו, תשמע, ביום שנולדו מצלמות הוידאו, ביום שנולדו הטלפונים, לכאורה כל אחד נהיה צלם. לך תבדיל עכשיו צלם מקצועי. לא בעניין של הציוד של הסטודיו, אלא צלם שמצלם. אלכס ליבק מסתובב ברחוב, מצלם כל היום ברחוב, כל יום מצולמות כמיליארד תמונות ברחובות העולם בעזרת טלפונים ניידים. למה בכל זאת הצילומים שלו יותר טובים? זה לא בגלל איכות התמונה מבחינה טכנית. נכון? הוא יכול לצלם באייפון.
כן.
בגלל שיש לו עין. יש לו עין של מומחה. אי אפשר להגיד עכשיו, מה אתה מביא לי צילומים של אלכס ליבק צילם בקינג ג'ורג'. אני יכול לשלוח את הבן שלי לקינג ג'ורג' והוא גם יצלם. לא. אבל הוא יודע לתפוס את המיליונית שנייה על כדור הארץ, שבה מישהו מסתכל על מודע ונוצר שם איזה משהו שהוא יותר מזה ויותר מזה. המומחיות הזאת היא לא משהו שאני, יש לי מלא לקוחות שמתחילים לנהל איתי דיונים על קופי רייטינג. אני מציע להם משהו והם מציעים לי משהו אחר. אני אומר, לרותי בקופי בר, שהיא הלקוחה הכי ותיקה שלי, כל פעם שהייתה מציעה לי איזה רעיון, הייתי אומר, את יודעת, לרוטב הזה של הסלט וזה, תנסי להוסיף קצת תרגון, זה נראה לי שזה, טוב, הבנתי אותך, אתה אומר לי. אני לא מציע למסעדן רעיונות לאיך לשפר את הרטבים שלו, כאילו, אל תצא לי לאיך לשפר את הקופי רייטינג שלי. זה לא שאלה של טעם, אצלי זה שאלה של מקצוע, זה המקצוע שלי. לסטודנטים אני תמיד אומר, היתרון של רופא שיניים על מצב גרפי, שאף אחד לא מתערב עם הרופא שיניים, ואומרים לו, תוסיף עוד קצת חומר לאמלגם שאתה תוקע לי לסתימה, כאילו. כי זה אנחנו מניחים שרק רופא השיניים יודע. גם בעיצוב, המעצב יודע דברים שהקהל לא יודע. אצל הקהל זה שאלה של טעם, ואצלנו זה שאלה של מקצועיות, וזה מאוד קשה כשכל אחד חושב שהוא יכול להחליט על הצבעים. אז אתה אמרת לי טורקיז, ואני רוצה בורדו. אבל אני לא אמרתי לך טורקיז כי אני אוהב טורקיז. אני אמרתי לך טורקיז כי זה מה שנכון לעסק שלך. ואתה אומר לי בורדו כי אתה אוהב בורדו, וזה הבדל מאוד מאוד גדול מבחינת הגישה. והעולם פעם היה, גם לקוחות היו הרבה יותר צנועים פעם, זה גם קיים בעולם. בארצות הברית, כשלקוח בא אליך, הוא תובע ממך את המקצועיות שלך. הוא לא יגיד לך מה לעשות. הוא תובע ממך שאתה תגיד לו מה הוא צריך לעשות. כי בשביל זה הוא בא לשלם לך כסף. בארץ באים אליך ומיד מתחילים להגיד לך מה לעשות. זה שאלה של תרבות. זה לא שאלה של מי יותר טוב בעיצוב גרפי. כי אף לקוח באמריקה לא יותר טוב בעיצוב גרפי מלקוח בישראל. אולי מעט יותר סופיסטיקטית, כי רואים פחות וולגריות ברחוב. אבל הם פשוט מבינים שאתה בעל מקצוע, אתה הגדרת את עצמך, אתה הוצאת כרטיס ביקור שכתוב עליו, אני מיכאל מעצב גרפי, כן. אני באתי לך, אתה אומר שאתה טוב בצבעים וצורות, שום מנמני, אני אשלם לך ואתה תראה לי את התוצאה. אני לא אגיד לך מה לעשות, כי אחרת אני הייתי עושה לעצמי כרטיס ביקור והייתי אומר לאו מעצב גרפי, ואז אני הייתי זה שמחליט על הצבעים והצורות. בישראל רוב הלקוחות שבאים מיד יש להם דעה, יש להם. הם רוצים ככה וככה.
אתה חושב שזה אבל תופעה שהיא ספציפית בישראל, כמו הרבה דברים שהם ספציפיים
אני
לנו?
אני חושב
או שאתה חושב שזה משהו שנהיה מאז, כאילו, זה משהו בפרספקטיבה שאנחנו מסתכלים עליה?
א', זה בפרספקטיבה, זה ברור ש... תראה, הכל...
כי בישראל כולם כל הזמן...
קודם כל כולם דעתנים, זה נכון. במקצוע שלנו גם מקצוע רך, אנחנו עובדים במקצוע רך, כי כולם חושבים שהתאמת צבע זה עניין של טעם, ועכשיו זה טעם חם מול טעמי. שוב, להבדיל ניתוח בברך, שבו זה לא שאלה לדעתי, אם עכשיו תחזיק את הסכין חיתוך מנתחים מימין לשמאל, ותחליט לעשות חתך מעל הברך שלי, בשעה שאני דווקא יותר מגניב אותי חתך מתחת לברך.
אתה גג הולך ומשלם לעוד רופא בשביל חוות דעת שנייה.
אוקיי, אבל זה עוד יש מקצוע. נכון, זה שנה של מקצוע. בתחום שלנו זה תחום מאוד רך. אבל גם בו, הדברים היותר תרבותיים, אני אקח אותך למקומות הכי נמוכים שיש. תיקח את כל עטיפות הספרים שהיו פה ב-70s, לעומת כל עטיפות הספרים. לא כל, אבל הרבה מאוד עטיפות ספרים. קח את דוסטויבסקי. ב-70s ועכשיו. ב-70s היה מעצב בשם גלי הוס, שהוא עדיין מעצב פעיל קצת פחות, שעשה את כל העטיפות של דוסטויבסקי. הן העטיפות הכי עגונות בעולם, כולה יש עליו איזשהו, בנקודות כאלה, רוי ליכטנשטייניות, את הפנים של דוסטויבסקי בגוונים שונים, השמות של הספרים באות הדסה, עשויה היטב, צפופה מאוד, מדויקת מאוד. אין שם שום דבר שהוא הברקה קולוסלית, אבל זה העטיפות הכי עגונות בעולם. תיקח את העטיפות של דוסטויבסקי מ-10 שנים האחרונות. כמו כל העטיפות שנעשו בישראל, תיקח דברים שהיו צריכים להיות קנונים פה, תיקח את כל הספרים של שי עגנון שיצאו בהוצאת שוקן. הם קטסטרופה. המעצב שעשה אותם החליט לעצר את עוד עדה באיזה 50% הצרה. מעצב שלוקח את עוד עדה ומחליט לעצר אותה ב-50% הצרה בגלל שאפשר לעשות את זה בתוכנה. קודם כל צריך להוריד לו את הידיים, אחר כך צריך להוציא לו את העיניים, ואחר כך לשאול אותו למה הוא עשה את המעשה הנפשע הזה. כאילו, אבל, אתה אומר לך, איפה היו מישהו בהוצאה? איפה כל הספרים של קפקה שיוצאים בהוצאת שוקן ישראל, לעומת כל הספרים של קפקה שיוצאים בהוצאת שוקן ארצות הברית, שזה שתי הוצאות של בני דודים או משהו כזה, של קרובי משפחה. איפה התרבותיות של הדברים האלה? אתה אומר, האורחים בהוצאות הספרים היום, נוסעים לירידי ספרים בחוץ לארץ הרבה יותר ממה שנעשו לפני 40 שנה. הם כל היום וכל הלילה רואים לאותם ספרים שהם מתרגמים פה, הם רואים את העטיפות הכי יפות בעולם, ובאמת להיכנס לברס נובל בניו יורק, אתה רק על השולחנות בכניסה, אתה רואה עטיפות שנופות לך עיניים מהמקום, ותיכנס פה לחנות ספרים. זה ממש קטסטרופה ברוב המקרים. לא שמתי לך את זה במקולת על מדף.
לא, אבל יש קשר בין כמה, בין כמה תקציב וכמה תפוצה, לבין כמה כסף יש לייצר.
אני פעם אחת כתבתי להוצאת ספרים אחת, שאם הם הולכים להוציא את כל הספרים של סופר או משורר שמתו כבר, זאת אומרת שהסופר כבר לא מתערב בספרים, אני מוכן לעשות את כל העבודה בחינם, ובלבד שזה ייראה הגון. לא שלאב עשה את זה, ולא שזה יהיה גאוני, שזה ייראה הגון. זאת אומרת, שאם ניקח עוד פעם את שי עגנון עכשיו, בוא נעשה את זה שזה ייראה תרבותי, כאילו, ומה לעשות, לעצר את עוד עדה ב-50% ולהתאים ציירים שציירו ציורי נוף של הרי ירושלים, לעטיפות של שי עגנון, כי הוא גר בירושלים. ההצהרה של אותיות עדה זה ברבריות לשמה, והתאמה של הציורי נוף הירושלמי, אם זה בנאליות לשמה, כאילו, ובסופו של דבר, אתה מדבר על הסופר הכי חשוב שחי בישראל עבר, ואתה יודע מה, אפילו לא תחרות, לא הכי חשוב, הוא זכה פרס נובל, וזה ספרים גם מה המשמעות של עטיפה, שיהיה לזה עוד איזה פן תרבותי שיעשה לך את החיים נעימים. אז למה זה צריך להיות כזה וולגרי?
כן.
זה בסוג העבודות שאני מוכן לעשות אותם לא בשביל כסף, כמו הרבה עבודות אחרות שאני עושה לא בשביל כסף. למה? כי זה יותר חשוב שכשמישהו נכנס חנות ספרים, הוא יראה שיש לזה איזשהו פן אסתטי סביר. עוד פעם, לא יחזיק מעצמי מעצב גדול, שזה יהיה סביר, זה מה שחשוב.
תשמע, זה שמה מדכה.
לא, לא, אל תהיה מדוכה. כשהתחלתי ללמד בשנקר לפני 20 שנה, 15, 19 שנה, בהתחלה הייתי לוקח סטודנטים לאבן גבירול במרמורק, שם בצומת של מרמורק וקרליבך ואבן גבירול, ממש התחלת אבן גבירול למטה, והייתי צועד איתם ביום הראשון שם בשיעור הראשון את כל הדרך עד הירקון, את כל אבן גבירול.
וואלה.
ואז הייתי אומר להם, תראו, עוברים שאת לונדון מיניסטור, ועוברים שם את כל החנויות על יד, בורק הסמיקה וכל זה, אמרתם, תראו, לא הייתי בדמשק, הייתי בערים הרבה בבירות, כי אני לא יכול לנסוע לשם, הייתי בבירות אחרות בעולם הערבי. הדבר היחיד שאני יכול להיות בטוח, שרחוב אבן גבירול של 2001-2002, זה אחד הרחובות הכי מכוערים במזרח התיכון, אם לא מכוער שבהם. עם הכי הרבה פרספקס באדום כחול צהוב ירוק ולבן, עם נאונים מתחתיו, כאילו, עם מריטת שיער הזאת שם בוורוד ענק בלונדון מיניסטור, השלטים הענקיים האלה בוורוד זרחני שמתחתם יש ערימות של ניאון שמזמינים את כולם להוריד שיער בשעבה ודברים כאלה. אמרתם, ואתם צריכים להיות מאושרים, כי זה רק אומר שב-30-40 שנים הבאות, הידיים שלכם תהיינה מלאות עבודה, כי זה צריך להיות יותר יפה ממה שזה, וזה רק אומר שכל היום יפנו אליכם בשביל שזה יהיה. אתה תחזור לכיכר רבין. שנה לפני שהברסרי נפתח, והברסרי הוא בהחלט סמן ששינה את הכיכר, כי הוא היה מקום מספיק גדול, המסעדה הייתה מקום מספיק גדול ומספיק דומיננטי ב-2002 בתוך המרחב הזה, שתולעת ספרים עברה לשם אחר כך לצד השני של הכיכר, ובוטיקים התחילו לעבור שם אחר כך, ונסגרו יותר ויותר עסקים שהיו עסקים סתם, ונפתחו, והכיכר נפחה לכיכר מרכזית של תל אביב, והיא לא הייתה כזאת, בחזרה בשנת 99 היא לא הייתה כזאת. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אין שום דבר חשוב בברסרי, זה בסך הכל מסעדה שאפשר לאכול באוכל טעים והגון, ובגלל זה אני אגיד שגם אין שום דבר ממש חשוב בעיצוב של הברסרי, מאוד נהניתי לעשות אותו, אני מאוד שמח שאנשים אוהבים את זה, העולם יכול היה להתקיים בלי זה, אבל מכיוון שאנחנו חיים בעיר, העובדה שיש פה עוד פינה, שיש בה עוד איזשהו רף שהוא קצת יותר אסתטי ממה שהוא היה לפני זה, זה מה שעיצוב גרפי יכול לעשות במקומות האלה, הוא לא צריך, שלט עצור, הוא אמור להיות עיצוב גרפי ממש טוב, כי הוא מונע קטסטרופות. עיצוב של מסעדה, כולה צריך להיות מגניב ולהנים לך את החיים, אתה תגיד, בוא נעים לי לבוא, אני אוהב לבוא לפה, אני אוהב להזדהות עם זה, אני אוהב להרגיש טוב, אני אוהב לשבת ולשתות פה כוס יין. זה מה שצריך לעשות. שוב, עיצוב מסעדה לא שינה את כדור הארץ, וגם לא אמור לשנות את כדור הארץ.
אבל אתה אומר שעשה אימפקט על כל האזור
שלי. הוא עשה אימפקט, הוא שינה את עיצוב, אני יכול להגיד כמעט אם ישאלו אותי חד משמעית.
שואל לך חד משמעית.
העיצוב של הברסרי שינה את עיצוב הגרפי של מסעדות בתל אביב ומשם בישראל. כמות הטייקים שנעשו על הברסרי היא מטורפת. כן. עכשיו, זה שהוא היה טייק אוף, אנשים חושבים על בלטזר בניו יורק, אבל זה לא על בלטזר בניו יורק, כי גם בלטזר בניו יורק הוא בעצם טייק אוף על כל הגרנד ברסרי של פריז, שזה בעצם ז'אנר של מסעדה. חוץ מהעובדה שבלוגו של הברסרי עצמו, בשביל לכתוב את המילה ברסרי, השתמשתי בפונט הכי הייטקי שאריק ספיקרמן עשה בשנות ה-90. ואף אחד לא אמור לדעת את זה אף פעם, חוץ ממעצבים גרפיים. חוץ מזה, זה באמת נהיה נעים, אבל זה הציב שם סטנדרט חדש במרחב הישראלי לאיך מתעסקים עם תפריטים. אני יודע כמה פעמים פנו אליי לאורך השנים. לבקש מני חברות קייטרינג, לבקש מני אישור לעשות טייקים על האריזה של הצ'יפס, על הפרגמנטים עם הדפסה של העיתון של הלמון שהביאו לי מחוץ לארץ וסרקתי אותו. עכשיו, זה חשוב? זה לא חשוב, אבל זה אחלה, כי כשאני, גם, לא, גם לאכול במסעדה זה לא חשוב. אבל בא לנו לעשות את זה, כי זה חלק מהחיים שלנו, זה נעים. Yeah. אז אם זה נעים, אז בוא נעשה את כל החוויה נעימה, למה לא? ואז אפשר להגיד שבאמת האסתטיקה, כמו שנגיד על כל העסקים של R2M, של מתי ורוטי, זה נכון גם מהיום שהם פתחו את הקופי בר. הם שינו במשהו, התפקיד שלהם בשינוי של המרחב הבידור או האנטרטיימנט והאוכל הישראלי, מה, אי אפשר להתעלם מזה, הם עשו שינוי. עכשיו, תשאל גם אותם בעצמם, האם זה חשוב? זה לא חשוב, העולם יכול להתקיים בלי זה. חשוב זה שאנשים לא ימותו, זה חשוב, אבל אי אפשר כל היום להתקיים על חשוב, כי אנחנו חיים בעולם שבו בא לנו שיהיה גם נעים, לא רק חשוב. בא לנו לשבת עם כוס יין ושיהיה לנו נעים, שמלצר יחייך אלינו, שנדע שמישהו יתאמץ על האוכל, ואם אני כבר בא ומשלם, שיתאמץ עוד יותר. שיגיד לי, בן אדם, יש לי אחלה מנה בשבילך, אם זה מגניב. זה באמת לא חשוב, אנחנו יכולים לחיות על לחם כל החיים שלנו, נכון? 4-5 מוצרים בסיסיים יכולנו להתקיים כל החיים שלנו. כן. אבל, לשמחתנו, וחבל שלא כל כדור הארץ הוא כזה, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו יותר מזה. אז בוא נעשה את זה נעים. זה כל הסיפור של זה.
אוקיי. זה כאילו... קטן כזה.
מה?
כאילו מצד אחד חזרת מחול, והתחלת להתייחס למקצוע הזה כמשהו שהוא לא, נגיד, לא בזוי.
ככה אפשר להגיד.
מצד שני, אתה כאילו מציג את התפקיד ואת האחריות ואת מה שעושים כמשהו יחסית כזה.
לא, אני מציג כל דבר לעצמו. כשאנשים, פעם ראיתי שסטודנטים שלי שפתחו איזה עסק מיתוג, כתבו בזה שלהם, אנחנו מתאבדים של לקוחות שלנו. אז הסתכלתי מה הלקוחות שלהם. אני אומר ככה, אם הלקוח שלך זה שופרסל וסלקום, תגיד, אני עושה בשבילם את המיטב. אל תתאבד. באמת, כאילו, יש, כי כבר זה נהיה רמאות בתוך הדבר הזה, כאילו. ואם אתה באמת תגיד לי שאתה מתאבד בשביל סלקום, אני אגיד לך, בן אדם, יש לך משהו לא נכון בפרספקטיבה של איך אתה רואה את המציאות. משהו בפרופורציות שלך לא נכון. בדיוק. להתאבד בשביל אחרון הדברים, להתאבד במרכאות, בשביל אחרון הדברים שמצדיק שהערך שלו הוא יותר מאשר באמת איזשהו מוצר מסחרי, כאילו. אני יודע להבדיל בין, עוד פעם, אני אומר לך, שלט הצור יותר חשוב מקופסה של קוטג'. אבל היא חשובה כשאתה צריך למכור לבן אדם קוטג'. לעומת זאת, כשאתה רוצה לעלות על בריקדות כדי שלא יגורשו מפה אנשים בגלל שהם לא יהודים, שם זה חשוב, ושם הייצוב גרפי גם באופן טבעי נהיה יותר חשוב, אין מה לעשות. כשהדברים, בוא נגיד ככה, אם מישהו יעשה אידיאולוגיה מאריזה לגלידה, אני אגיד לו, יש איתך בעיה, כאילו, מה, לא עושים אידיאולוגיה מאריזה לגלידה.
כן.
כשמישהו אומר, זה כמו פרופוציות בחיים באופן כללי, כשמישהו אומר, קטסטרופה, לא הצלחתי להשיג מקום בסושי בר, שרציתי יכול, אני מתקשיב בן אדם.
שאלה יהיו קטסטרופה.
קטסטרופה זה צונמי, בוא נשמור את זה. אם יש 10 קילומטר מפה או 2 קילומטר מפה, אנשים שחיים 11 אנשים בחדר, אז אל תגיד לי קטסטרופה על זה שלא השגת מקום בסושי. בוא נשמור על פרופורציות, לא נעים. בא לנו סושי ואין מקום עכשיו, כאילו, אז בוא נשמור את זה במקום שלו. לעומת זאת שאנחנו צריכים להיאבק בשביל האנשים, או אני לפחות, אני לא אגרור אף אחד אחר לאף מאבק, כשאני מחליט שראוי להיאבק למען זה שילדים שנולדו פה בארץ להורים פיליפינים לא יגורשו, על זה אני מוכן לא לשאול חודשיים עכשיו. כשאני רוצה להצטרף למאבק של האתיופים על הגזענות כלפיהם, זה חשוב. למה? כי זה דברים שאחרי זה מפוררים אותנו כחברה. ואז אני מוכן להתאבד על זה. או שיארגו אותי על זה, כאילו, כי זה העקרונות שלי. כי שם נדדים העקרונות שלנו בתור בני אדם, ושם זה נהיה מאוד מאוד חשוב. וזה נהיה מאוד חשוב לזהות עקרונות של אחרים ולהיאבק עליהם, בדיוק בשביל שאחר כך מישהו גם יעמוד לצדך בעקרונות שלך, כאילו. ואז ערכים אוניברסליים, הומניסטים, של כבוד האדם ושל זכויות הפרט וכל הדברים האלה, עליהם אני מוכן למות מפה עד הודעה חדשה. וכשאני עושה אריזה לבפלים, אני מוכן לעשות אותה הכי טוב שאפשר, ותאמין לי, כל בוקר אני גם נסה לעשות אותה יותר יפה ממה שעשיתי אותה אתמול. אבל אני ער לזה.
שזה כולה ופלים.
בדיוק, שזה כולה ופלים. טעים, מגניב, לא צריך להתאבד על זה, כאילו. זה קצת עלוב להתאבד על ופלים, בוא נגיד ככה.
כן. אין הרבה... יש הרבה מעצבים שעושים, מתעסקים בדברים ערכיים, בוא נגיד.
תראה, השאלה היא אם יש הרבה אנשים שמתעסקים בדברים ערכיים.
כי אני כאילו לקראת הסוף של השיחה שלנו, אבל אנחנו לא הזכרנו בפעם אחת את העיצוב שלך, כל הפוסטרים והדברים שהם כאילו
פוליטיים. אתה יודע, בסוף אני אומר, אני בן אדם שחי בעולם. וזה חלק מהעולם שלי, אני לא יכול להסתיר את זה כאילו. פחות ופחות אנשים צעירים מתעסקים בדברים האלה, אבל זה חלק מלך רוח גורף בעולם. פחות ופחות, כשמדברים על...
מצד שני יש דור שיותר מעסיקים.
מה זה?
מצד שני יש דור שיותר מעסיקים.
כמו מה?
נראה לי, יש איזושהי חלוקה, יש איזושהי חלוקה שהיא קצת כזה, מה מעניין אותנו כצעירים, ומה לא מעניין אותנו, אז יש דברים בפוליטיקה, שהם נחשבים פוליטיקה, ואז אנחנו לא מתעניינים בפוליטיקה, ולא מתעסקים בזה, ולא אכפת לי כאילו אם עכשיו מי ניצח במפלגת העבודה, או מה תהיה הרשימה, אם בנט חוזר...
זה גם לי לא.
אם הילד שקט חוזרת לפוליטיקה, או אחרי שהיא אמרה שלא, אבל יש עניינים פוליטיים שכן מעניינים, כמו נגיד סיפור של מי טו.
אוקיי.
זה משהו שהוא כזה של הדור שלנו.
נכון. ואז באמת אתה מצפה, או אני מצפה, בתור מישהו שכבר נמצא יותר מרוחק, להוציא... שאנשים צעירים יותר יצאו לרחוב על זה. אבל אני נתן לך דוגמה, כי הזכרת את המיטו. יש לי את הפוסטר של הרטו, שהצליח בצורה מטורפת בכל העולם, כאילו ממש מודפס באלפים על אלפים על אלפים של עותקים. עשיתי אותו, כי היה לי קורס פוליטי בצלל בשנה שעברה, או לפני שנתיים כשזה היה, וזה היה התרגיל לאותו שבוע. לקחת את ההתעוררות של הקמפיין הזה, ולקחת את כל העניין של התרדות מיניות ושל אונס ודברים כאלה, ולהביא תגובה לזה לשבוע הבא. וחזרתי שבוע הבא, כיתה של 15 אנשים, חזרנו בשבוע שאחר כך, ורבק לא הייתה אף עבודה טובה בכיתה, וזה ממש הצבן אותי, כי אמרתי, זה נושא של צעירים, מילא השחיתות של ביבי לא מעניינת אף אחד, או כיבוש או גירוש פליטים לא מעניין אף אחד, אתם יושבים איתי 15 אנשים צעירים פה, זה שלכם, עוד יותר מזה אמרתי, לא שאני מוכן באופן טבעי לוותר בגלל ענייני ג'נדר, 11 נשים ו4 גברים היו בכיתה, כאילו. אמרתי, תגידו, אתן הנשים ברמה הפרסונלית, הרי אני משוכנע שכל אחת מכן יום אחד הלכה ברחוב חשוך ושמע צעדים אחוריה ודפק לה לב. עכשיו, לא שזה סיבה לזה שנשים כן יעשו וגברים, לא. אבל אחד הסטודנטים אמר, מה בתור בן אני יכול לעשות בתוך הדבר הזה? אני כריאקציה אמרתי להם, אני מחר יראה לכם, מה, איפה אני מעמיד את עצמי כגבר בתוך העולם הזה שהוא באמת שם אני אורח, נקרא לזה, כי זה שייך בבסיס שלו לנשים, נקרא לזה, במרכאות. ולמחד בבוקר קמתי ותוך שעתיים עשיתי את הפוסטר של הרטו, כי אמרתי, כי כגבר, אני, כל מה שאני יכול להראות זה אחד, סולידריות, ושניים, שגם אני מזדהה עם הדבר הזה שלא ייתכן שהסיטואציה תימשך כמו שהיא נמשכת. ותוך שעתיים עשיתי את הפוסטר הזה. עכשיו, 15 אנשים צעירים לא הצליחו לעשות עבודה כמו שצריך. זאת אומרת שהנושא לא מספיק כאב להם או לא מספיק בער להם. וזה נראה לי לא הגיוני. בנושא שאתה אומר שהוא הנושא שלך. אני, הכל מטריד אותי.
איך מסבירים את זה?
תראה, אסקפיזם הוא ברור לי, כי יש גבול כמה דברים אפשר. כל היום מטיפים לנו על מה מותר ומה אסור, ומה אנחנו מוכרחים להתעניין בו. בייחוד מה אנחנו מוכרחים להתעניין בו. מוכרחים ככה ומוכרחים ככה, ואתם דור כזה, ואתם דור כזה, ואתם דור כזה. ובסוף, אנשים נמאס. הם באמת, באמת מעדיפים. אני מסתכל על הילדים שלי בני 20. הם באמת מעדיפים. אני צריך להיכנס לאתר של Urban Outfitters, מאשר לחשוב על פוליטיקה, כאילו, ובסדר, זה חלק מהעולם. אבל זה גם מה שהעולם הביא אותנו אליו, את כולנו, בזמנים אחרים. אותי זה הביא לזה בזמן הזה שהיה ברור לי שצריך להיאבק על דברים, ואת האנשים שצעירים אני ב-30 שנה, זה הביא בזמן הזה שאין להם כוח יותר לשמוע על זה. ובעוד 10 שנים, מישהו יהיה לו כוח לשמוע על זה. העולם שלנו היום יותר מדי נוח. אני כתבתי איזה מאמר לאיזה עיתון כשהיה תמיכת האתיופים ב-2015, ואמרתי, כל עוד אתה יכול לשבת בבית קפה ולשתות אספרסו, אתה תשב בבית קפה ותשב ותשתה אספרסו, וזה בסדר. אנחנו לא יוצאים למאבקים, כל עוד יכול להיות לנו במקום אחר יותר נוח מהם. מתי אנחנו יוצאים למאבקים? כשלא יהיה לנו אספרסו, אנחנו נאבק על האספרסו. כשלא יהיה לנו כסף לקוטג', נאבק על קוטג'. בוא נגיד ככה, אם מחר בוקר מתחילים להפציץ פה כמו בחלב, אם פוטין היה מתחיל להפציץ את תל אביב מחר בבוקר, היינו בורחים כל עוד נפשנו בנו, נכון? כל השאלות של האם, אני אמרתי לסטודנטים בקפריסין, העברתי שם סדנה, אמרתי, תראו, ילד יכול בגיל 15 לכעוס על ההורים שלו שהם חזרו מאמריקה והביאו לו ניו בלנס בצבע לא נכון. הוא יכול לכעוס עליהם. לעומת זאת, אם מתחילות הפצצות, הוא מה זה שמח שיש לו ניו בלנס חדשות לברוח איתם. זה כל הפרופורציה. בין מתי יש לך זמן לכעוס על הצבע של הנעליים שזה לא מה שרצית, לבין זה שאתה אסיר תודה לאלוהים שיש לך זוג נעליים חדש, בדיוק שאתה צריך לרוץ 100 קילומטר. זה הפרופורציה. עכשיו, כל עוד יש לך את הלגיטימציה לכעוס, תכעס, זה בסדר, זה החיים שלנו. הבן שלי יכול לחוס עליי שיבאתי לו לחמניה עם פרק במקום לחמניה עם סומסום. זה לגיטימי. ביום שני רעבים ללחם זה לא ישנה לנו פרק או סומסום. נמצא לחמניה בת שבועיים על הרצפה, אנחנו נאכל אותה כמו חזירים. אבל אשרינו שזה לא, זאת אומרת, לא, תמיד אני אומר לילדים, לא כל דבר צריך להשוות כנגד אושוויץ. זה חוכמה מאוד קטנה. נכון, רעבים וזה תמיד אפשר להיות כאילו. תמיד יכולה להיות קטסטרופה, אבל אי אפשר להשוות את היום כנגד קטסטרופה מצד אחד. ומצד שני צריך לזכור שאנחנו מאוד ברי מזל במציאות, אתה ואני מאוד ברי מזל במציאות שלנו, מאוד נוח לנו בחיים שלנו, כן. כי צריך לזכור את זה, זה חשוב.
אני הרבה פעמים כשאני מנסה לעשות משהו, ואני מפחד מזה, אני כזה אומר, אתה גבר לבן בתל אביב, מה כבר יכול להשתבש?
בדיוק, זה נכון, זה הפרופורציה, זה הפרספקטיבה גם שמנה אנחנו צריכים להסתכל על העולם, אנחנו יכולים לעשות הכל, הכל אנחנו, העולם נתן לנו, הכל. באמת השאלה שלנו, האם לנסוע בשנה הבאה לברצלונה לראות מוזיקה או לא לנסוע, כמה אנשים לאורך כל אלפי שנים של ההיסטוריה זכו לפריבילגיה הזאת, זה לא דבר טריוויאלי, בין השבעה מיליארד שחיים עכשיו כדור הארץ ובין כל אלה שחיו לפנינו, כמה אנשים, בא לך עגבנייה או בא לך צנונית, כאילו מה שבא לך אתה יכול לאכול עכשיו, כאילו, אז נכון שכולנו היינו רוצים עוד 10,000 שקל לחודש כדי לחיות הרבה יותר טוב ממה שאנחנו חיים, אבל אנחנו על גג העולם, היסטורית אנחנו על גג העולם, כאילו. וזה יכול להיפסק מחר בבוקר, ואת זה צריך לזכור, זה חשוב להבין את זה. משהו יכול לשבש את הכל מחר בבוקר, כאילו, זה...
לאו, יש כאילו משהו מצד אחד מאוד אפל ופסימי, לא פסימי, כאילו, להסתכל לעומק ול... כאילו, הרבה דברים קשים ומתסכלים, וכל מיני דברים אפלים שיש בחיים שלנו מסביבנו, ובשני יש לך כזה מין... כזה מין אופטימיות וקבלה של זן כזה?
אני א' מאוד אוהב את החיים, אני מאוד אוהב את העבודה. כמה אנשים קמים בבוקר, נכנסים למקום מסוים, פותחים מסך לבן ואומרים, בוא נשים כמה צבעים יפים אחד ליד השני. אתה חושב איזה פריבילגיה זאת, זה מקצוע נפלא. אז זה נכון שאחרי זה לקוח מבקש לך להגדיל את הפונט, נכון. יש לזה את הסרכים, את הדברים שנגררים אחריך כמו מסטיק שנדבק לך לרגל ועכשיו אתה לא מצליח להיפטר ממנו, יש. אבל עדיין, כאילו מה אנחנו עושים כל היום? אנחנו קמים בבוקר בשביל לעשות את העולם יותר יפה, גם עוד פעם, גם אם זה קופסה של יוגורט, גם אם זה על הנישה הכי קטנה שיש, אז במיליונית הפרומיל האחוז, רצינו שמשהו בפינה של המכולת יהיה קצת יותר יפה. זה לא טריוויאלי הדבר הזה, כמה אנשים זוכים לעסק הזה, וגם את זה צריך לזכור. אני נורא אוהב את העבודה, אני עושה נפחים, אנחנו עושים בסטודיו נפחים, אנחנו מייצרים בשבוע בין, א', אנחנו עובדים במנעד עצום של לקוחות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות קמפיין בפייסבוק, ועטיפה של ספר שירים, ואריזות של מוצרים, וקביעת אסטרטגיה לבית קפה בשנחאי, באותו זמן. אני מניח שאנחנו מייצרים כפריטים, בטח בין 100 ל-150 או ל-200 פריטים כל שבוע, כאילו באמת בנפחים אנחנו משחררים...
כמה אנשים אתם בסטודיו?
אנחנו עכשיו 5 מעצבים, לפעמים 6 מעצבים, עוד מעמדת או 2 שרק עושות עבודות ביצוע, ואנחנו באמת עובדים, אני חושב שרוב האנשים שעובדים איתי, שכולם היו סטודנטים שלי, לפעמים לא מאמינים למהירות שבה אנחנו עובדים, כי בין להכין פרויקט ב5 שבועות בתור סטודנט, אני יודע, כשיש לך קורס מיתוג ונותנים לך 5 שבועות לעשות משהו, לבין איליה שעובדת יחר בשנים מכולם, תמיד יש את הבדיחה הזאת שבפעם הראשונה שהוא בא, 3/4 שעה לפני פרזנטציה גמרנו את הפרזנטציה, זה 3 כיוונים של פרזנטציה, אני לא זוכר למה, וממש הייתה לקוח היה צריך לבוא ב-11, וב-10:15 הוא אמר לי, הפרזנטציה גמורה בתיק של הפרודקשנס. אז אמרתי לו, בוא נה, יש עוד 3/4 שעה, בוא נעשה עוד כיוון. אז הוא נורא התגלגל מצחוק, ומאז הוא שומע את זה כבדיחה. לא פעם ולא פעם הם עשיתי עוד כיוון בשעתיים, כאילו, זה לא, בטח לדברים שהמיומנות בהם נהיית עם השנים, תראה, לעשות בית קפה או מסעדה, זה משהו שכבר, כשעשית מספיק כאלה, א', אני מאוד אוהב לעשות את זה, וב', אני חושב שאני מאוד מיומן בזה. זאת אומרת, זה משהו שאני מבין את המכניזם של העשייה, ובין שאני מתחיל לבין שאני, כאילו, בין שאני מתניע לבין שיש לי תוצאות, זה תהליך מאוד קצר. זה כמו שבשנים שהיה לי עבודה פוליטית כל שבוע בעיתון הארץ, או כמה שנים לפני זה במעריב, בהתחלה שאתה סטודנט ואומרים, וואי, איזה דבר מבריק עשית השבוע, אתה אומר לעצמך בלב, ומה אם לא יהיה לי רעיון בשבוע הבא. כשאתה איש מקצוע ואתה עושה את זה כל שבוע, אז אתה פותר עבודה כל שבוע, גם מאיר שלו כותב טקסט לעיתון כל שבוע, גם אפרים סידון, זאת העבודה שלהם. אם אתה מתייחס לעצמך ברצינות, אתה כל שבוע צריך לייצר תגובה פוליטית למה שקרה השבוע בתקשורת. אתה פשוט עושה את זה כל שבוע, כי זאת העבודה שלך. ואז אני אומר, למה לא להיות שמח? מה באמת רע לנו? מה שלקוח עצבן אותנו? תחשוב על זה, אנחנו מתעסקים רק באסתטיקה, שזה באמת הקצפת של העולם, ואנחנו עושים מה שבא לנו. מה שבא לנו אנחנו עושים. כל היום אנחנו חיים בחירות מוחלטת. אז לפעמים כואבות לנו שיניים, אז צריך לרופא שיניים, אין מה לעשות. אבל אנחנו חיים בחירות מוחלטת, ואני יודע שמבין מבפנים, שמחר בבוקר אני יכול לחצות את אלנבי ואוטובוס ידרוס אותי וכל זה ייגמר, אז אני מבין טוב מאוד שאני לא יכול להתלונן על שום דבר שבאמת הכל פן. ממש. גם כשהלב שבור וגם זה הכל בעצם פן.
טוב, הבטחת שיחה על פרספקטיבה וקיימת. מגניב, תודה רבה.
אחלה.
מאוד נהניתי. מרגיש שיש פה כאילו גם פרספקטיבה על העבר וגם פרופורציה על... על המקצוע שלנו, שהוא כאילו בסך הכל, עם כל התלונות והדברים וההתעסקויות ביום יום,
באנו ליהנות. צריך לזכור,
באנו ליהנות. ומי שלא נהנה, צריך לראות.
שיחליף מקצוע. שיחליף מקצוע, או שיבדוק למה הוא לא נהנה. לא, לא, זה ממש חשוב. באנו ליהנות. רבק, מה אנחנו עושים? דברים יפים.
כן.
ממש חשוב.
אז תודה רבה לך שבאת.
אחלה,
תודה. אני מאוד נהניתי. תודה לכם שהזנתם. אני אשמח שנמשיך את השיחה הזאת גם בפייסבוק, בקבוצה. נצטרף אותך לקבוצה, ואם יהיו שאלות או עניינים או אנשים שרוצים להמשיך לדבר על זה. וזהו, נתראה בפרק הבא. כיף באוויר. הפעם הראשונה שמעתי סיפור הזה שכל שבוע אתה צריך לאסוף וכל שבוע אתה פותר את זה, וזה הבדל בין אנשי מקצוע לחובבנים. שמעתי את זה מאיזה מישהו שהוא אמר, אני לא צריך השראה. אני כאילו...
אני לא מאמין בהשראה.
לא מאמין בהשראה?
אין דבר כזה השראה.
אני איש מקצוע, אני בא לעבוד.
בטח, בטח. אני אומר את זה תמיד, לסטודנטים אני תמיד אומר את זה.
איך כאילו מגיעים למקום הזה?
השראה זה לאומנים. תראה, לפני שש שנים, כן, שש שנים, עצרתי את התערוכת סוף שנה בבצלאל, והיה לי את כמה סטודנטים שעזרו לי, וזה היה השבוע שבו שכחתי שיש לי גם טור בעיתון הארץ. והגיע יום חמישי באחד בצהריים, היינו בלעת של השבוע שלפני הפתיחה, אתה יודע איך נראות תערוכות סוף שנה, כל המעצבים יודעים, כאילו ברדק לא נורמלי, שבוע מלפני הפתיחה, לא ישנים לילות, וזה כל הצוות שעובד, באחד בצהריים פתאום נכנס לי אס-אמס, מהעורך שלי, שכתב לי, אתה זוכר שברבע לשלוש הדדליין, כי בדרך כלל שלה הייתי שולח לו את זה יותר מוקדם. וישבנו באיזה חדר, אני ושמונה סטודנטים סביב שולחן, וניהלנו רשימות ודברים כאלה, ופתאום אני אומר להם, וואי, 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 שכחתי. לא רק ששכחתי, לא היה לי מושג מה קרה באותו שבוע בעולם, כי אחד מהם אמרתי לו, אילי, תעשה לי טובה, תרכז לי בעשר דקות כל מה שקרה, כל הכותרות החשובות מ4-5 ימים האחרונים, כאילו, הם אמרו לי, מה תעשה, ולא זה, ולא זה, אמרתי, אני אעשה זה, תוך 3/4 שעה, כאילו, זה, אז הם חשבו שאני צוחק איתם. מישהו ריכז לי באמת את כל ה-4-5 פרשיות שקרו ב4-5 ימים האחרונים, או אני יודע, השבוע, ההצטרפות של אהוד ברק למרץ. אם הייתי צריך לעשות עכשיו עבודה על ההצטרפות של אהוד ברק למרץ.
זה קורה?
כן.
אשכר.
כן, הם חברו ביחד, כאילו. סתיו שפיר, אהוד ברק ומרץ חברו ביחד. תן לי, עכשיו תגיד לי לה, ואני רוצה עכשיו תגובה של מין פוסטר פוליטי קטן כזה על זה. תוך שעה, תוך שעה. בלי שאני כרגע יודע על זה שום דבר חוץ ששמעתי שהם התאחדו. אני אקרא באינטרנט 2-3 משפטים שאהוד ברק אמר על זה, 2-3 משפטים שסתיו שפיר אמרה על זה, משהו שניצן הורוביץ אמר על זה, ומשהו ממישהו מפלגת העבודה, כי אני בטוח שגם אמיר פרץ וגם מרב מיכאלי כועסים על סתיו שפיר שהיא עשתה את המהלך הזה. מהתגובות של 5-6 האנשים האלה, תוך שעה אני מצליח העבודה שאתה אומר לי, בוא נשיחקת אותה. אני מבטיח לך, לא מיהירות, מזה שאני יש מקצוע, וזאת העבודה שלי, אני אמור לפתור את זה תוך שעה. זה יהיה אידיוטי. סטנדאפיסט שמגיב למשהו שאומרים לו, שמצליח להמציא בדיחה על המקום, זאת העבודה שלו, אחרת הוא לא שווה את ה... אחרת הוא לא...
איך, השאלה שלי זה איך מגיעים למקום הזה, כי זה... לי נגיד עד היום אני צריך זמן, ולשבת, ולחשוב, ולפתח.
תראה.
כאילו,
קודם כל, בשני
אני אשאל את זה הפוך. יושבים מאזינים, שמתעסקים בעיצוב, ומרגישים שהם צריכים עדיין זמן להתניע והכל. איך סוגרים את הפער הזה בין הבריף שקיבלת, לזה שאתה יודע כבר את התשובה?
יש לזה שני כיוונים. או שתי...
ואם התשובה היא עם הניסיון, אז זה לא מספר.
לא, לא, לא. זהו. ניסיון זה אחד מהם, כי בעל כורחו, כשאתה עושה משהו 50 פעם, אתה בפעם 51 יותר טוב, אבל זה לא זה. מה שהכי חשוב לעשות, אני השני דברים, אולי שני הטיפים הכי טובים שאני יכול לתת לכל האנשים הצעירים, הם בשני מישורים. אחד, אתה צריך לפתח הרגלי עבודה. לפתח רגלי עבודה זה אומר למשל, מכיוון שאני ממציא סלוגנים, למשל בתחום שלי, ממציא סלוגנים פוליטיים שרבים מהם הם משחקי מילים על ביטוי לשון קיימים. אם אתה אומר לי עכשיו, אהוד ברק, אני לוקח נייר ואני מתחיל לכתוב ברק ורם, רעמים וברקים, זה. כל ביטוי שעולה לי עם ברק שאני נזכר בו, כולל מטומטמים לחלוטין. שזה דבר אחד הבעיות שלנו, שאנחנו עושים לעצמנו אנליזה, כדי שחס חלילה אף אחד לא יסתכל לנו לנייר ויגיד מה זה הדבר המפגר הזה. תוך 10 דקות, מרגע שאני מתחיל לחבר לעצמי צירופי מילים כאלה, יש לי את הפתרון. הסיסטמה הזאת של לפתח את השיטה הזאת של להתחיל לזרוק כל אסוציאציה שיש לי בראש, לקח לי 5-6 שנים טובות להגיע אליה. כשהגעתי אליה, הבנתי שפיתחתי טכניקת עבודה, שפתרה לי איזושהי בעיה. עכשיו, רוב האנשים יחשבו, שאם הם צריכים סלוגן, הם צריכים 12 שעות לחשוב על הסלוגן, או 5 ימים לחשוב על הסלוגן. אני לא חושב 5 ימים על שום דבר. אני ממש עושה את זה מהר. עכשיו, יכול להיות שבקופי רייטינג יש לי מעט יותר כישרון מלמישהו אחר. אז לא משנה, מאייר במקום שלו וטיפוגרף במקום שלו. הפיתוח של סיסטמת עבודה זה דבר שהוא מאוד מאוד עקרוני, זה דבר אחד. דבר שני זה באמת לחשוב בסופו של דבר, יש לי מין דברים כאלה שממש מערכונים שאני מעביר לסטודנטים. אתה יושב ב10 בערב אחרי שקיבלת פרויקט, אתה מתחיל לעבוד, ואז אתה מתחיל לגלול על הספריית פונטים שלך, ואומר לך, מה לזה על הפונט שמתאים ללוגו הזה, כאילו. ונהיה 3 בבוקר, ואני אומר, בן אדם, כולנו מחכים לאיזה בת קול שתרד מהשמיים, ותגיד לנו, הדס השמן, ואין בת קול כזאת, אנחנו צריכים להחליט לבד, ולבד יכולת להחליט בדקה הראשונה, רק האמנת שיש איזה משהו קוסמי שצריך לרדת עליך, בשביל שתבין שזה זה. ששואלים אותי למה עבודה בפרנקריל, אני אומר כי ככה החלטתי. שואלים אותי למה זה במכבי בלוק, אני אומר כי ככה בא לי. למה זה במנדטורי, כי לא בא לי לחשוב על פונטים, אז עכשיו אני משמש בזה, כי בזה אני משמש כשאני לא חושב על פונטים. 5 שעות האלה כשנבדוק, כשאנשים שלוקח להם זמן להתניע, וזה נכון לגבי כל הסטודנטים, אני אומר להם, ואז ב3 בבוקר, אתם שונים את הפרויקט, אתם שונים את הפונטים, אתם שונים את עצמכם, הקנבס עדיין ריק, וגם אתם שונאים אותי, ואת זה אני לא יכול לסבול. כך אני אומר להם. ולמה? כי זה אני נתתי לכם את התרגיל, ועכשיו אני אשם בזה שהם 3 בבוקר, עוד אין לכם כלום, ואתם עייפים, ולא הלכתם לישון. אני אומר לסטודנטים, בכל 5 שעות של עבודה, יכולתם שעתיים ללכת לקולנוע ולראות סרט, וזה היה עושה את העבודה שלכם יותר טובה. כי הייתם מצב רוח יותר טוב, והייתם חוסכים זמן, ולא הייתם יושבים. או, תחליט על פעלה, התחלת לעבוד ב-10 בערב, תחליט על הפעות ב-10 ו-5, מה יקרה? וכשסטודנט מביא לי לקיר, גם הדסה וגם פרנקריל, אני אומר, חבר'ה, אני לא פה בשביל לבחור בשבילכם את הפונט. תחליט איזה מהשניים אתה רוצה להשאיר, אין יותר. מה שתחליט שמתאים, זה מה שמתאים, ובלבד שאתה צריך לנמק את זה. להבין למה אתה מנמק משהו, עכשיו אתה צריך לחשוב. לא על איזה פונט לבחור, אלא למה בחרת אותו. עכשיו אתה צריך לבחור, כי אם רצית שהעבודה שלך תהיה לקונית, אז יכול להיות שצריך פונט סאנס סריפי. למה? כי סאנס סריפי מייצג לקוני. אם רצית שהעבודה שלך תהיה מקושטת מאוד, יכול להיות שצריך ללכת עכשיו לחפש פונטים מקושטים מאוד. אם רצית שהעבודה שלך תהיה הרמונית, כנראה שאישור אמצע מייצג הרמוניה יותר טוב מאשר להדביק טקסטים לשוליים. אז אם אתה בא ואומר לי, רציתי עבודה הרמונית והדבקת טקסט לשוליים, אני אומר לך, יש כשל בין הכוונה שלך לבין מה שאתה מראה לי. זה כמו שתגיד לי, רציתי עבודה שמחה ותעשה לי אותה באפור ובירוק אחור. אני אגיד לך, אתה מדברת על שמח ואתה עושה לי עבודה מלנכולית.
אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני מרגיש שהדוגמה שלך מהפרויקט של סטודנטים היא פחות מתאימה.
אז מה כן?
מיתוג.
מיתוג? כן, הכל בסוף נמדד, ואם הצלחת, אני מסתכל הרבה פעמים, כשאנחנו מתחילים כולנו בסטודיו, הרבה פעמים כשיש פרויקט מגניב, ביומיים הראשונים שלו אנחנו פשוט כולנו מתעסקים בו ממש כמו סדנה. יש לנו עכשיו לעשות בית מלון ואתונה, אני המצאתי לו כבר כמה שמות, עכשיו צריך לעשות שפות ויזואליות, כל אחד מקבל שם ומתחילים לעצב וכל זה, ופעם בשעתיים שלוש עושים סבב בין כולם. זה ימים הכי כיפים שיש. רוב הפרויקטים האלה לא יוצאים הרי לפועל, אבל זה פן, זה חשוב שיהיה פן. לפעמים אני מסתכל. יש מישהו שניגש, בדרך כלל כמה שאנשים יותר צעירים, הם ניגשים עכשיו לטפל באיזושהי צורה גרפית, נגיד, שמחליטים לעשות כתר, נגיד, כתר של מלך, אבסטרקטיזציה של כתר של מלך, ואחרי 3 שעות, הם אומרים לי, עוד לא עזזתי כלום, אני עוד תקוע עם הכתר של המלך. אני בחיים לא עושה זומין לכזה פרט קטן, ותקוע איתו בשלוש שעות הראשונות של העבודה. אני בשלוש שעות הראשונות של העבודה הכי מרחוק שיש. איזה אופי אני רוצה שיהיה למלון? איך אני רוצה שאתה תרגיש שתיכנס לחדר? שזה יהיה ילדותי, שזה יהיה מבוגר, שזה יראה הכי קלאסי אירופאי, שזה יראה צעיר לגמרי, שזה יהיה אוונגרדי, שזה יהיה זה. על זה אני מסתכל, ואז כשאני אומר לעצמי אוונגרד, אני אומר לעצמי, טקסטים על הקירות, מגניב. הלוויטיקה בלק, בגודל של 2 מטר גובהות, או להביא פונט פחות מסורתי. אני רוצה שזה יראה עיצוב שוויצרי, או אני רוצה שזה... אני חותך את זה לכתר, אני אגיע אחרי 5 ימים, ובדרך כלל אני גם אתן למעצב אחר לעשות אותו, כי לא בא לי כבר להתעסק בזה, כי זה, כבר יש לי את הרעיון של כתר, זה משעמם אותי לעצב את הכתר עצמו. אבל רוב האנשים שוקעים בפרט אחד, אתה רואה אנשים שאתה נותן לעשות פוסטר, והם היו שקועים בפינה השמאלית התחתונה שלו במשך 3 שעות. להבין איך אתה מתקדם, קודם כל, עכשיו שאני מסתכל אחרי 3 שעות על הכתר, המעצב באופן טבעי רוצה שנגיד לו אם הצורה יצאה יפה או לא יפה. אבל מה אכפת לי הצורה יפה או לא יפה? זה משרת איזה ערך של הבית מלון כמו שהגדרנו אותו בבסיס, או לא משרת איזה ערך של... אני דיברתי לך על זה שבן אדם ייכנס וירגיש צ'ירפול, ואני רוצה שתגיד לי איך הוא מרגיש צ'ירפול, מה הקשר עכשיו בין הכתר הזה, ויכול להיות שבסוף הלוגו יהיה כתר על השם של המלון. אבל כרגע, איך מזה שרצינו צ'ירפולנס בתור ערך של מותג, איך הגעת לזה ש3 שעות השקעת בלנסות לעצב צורה עכשיו בגודל של 2 סנטימטר, שם אנשים צעירים נופלים. הם לא זוכרים רגע ללכת אחורה. אני על כל דבר, כל הזמן הולך אחורה ומסתכל. אני כמו מצלמה שעושה זום אין, זום אאוט. כל הזמן אני הולך אחורה ומסתכל, ואני אומר, רגע, בן אדם, אתה הולך לבזבז את השעה הקרובה, אבל לפעמים בא לי, לפעמים בא לי לשקוע לתוך צורה אחת, ולפעמים אני אתפס לפאטרן, אני עכשיו רוצה לעשות פאטרן חדש לבד, ואני יכול שעות להתעסק באם המעוינים צריכים להיות 2 סנטימטר אחד מהשני, או 4 סנטימטר אחד מהשני. זה חלק מהעבודה שלנו. אבל רוב העבודה של אנשים צעירים, רוב הזמן שהולך לאיבוד, הוא זמן שהיה מיותר בכלל, זה להתעסק בדברים מיותרים רוב הזמן.
זאת אומרת שאתה מגיע ללוגו רק בהמשך.
אני אומר ש...
אתה כאילו לוקח את הערכים שהוחלטו, מתחיל לראות איך מביאים אותם לידי ביטוי.
זה מה שחשוב.
ולהיכנס לדברים שצריכים כאילו יותר קראפט.
אני אומר שכעצה, אם כל מעצב פעם ב5-10 דקות, יהיה לו כאילו כמו שעון מעורר שהוא יעצור רגע ויגיד, רגע, אני על טרק או לא על טרק, זה יחסוך כל כך הרבה בבלוקים של 4-5 שעות שאתה לא תאמין. זה פשוט יחסוך למלא אנשים עליהם, רק אחרי כל 10 דקות לעצור ולהגיד, רגע, אני שם או לא שם. ובימים שבהם אני עובר בין העובדים, בין אנשים שעובדים איתי פעם בשעה ולא פעם ב-4 שעות, אני חוסך להם המון זמן רק בלהגיד להם, תקשיב, עזוב, למה לך להתעסק עם זה עכשיו בכלל? להוציא אותם החוצה בשביל שיכנסו בכלל בדלת אחרת לדברים. ואז אני חוסך להם שעה שבסוף השעה הם היו אומרים לי, רק התעסקתי עם הצורה של הלוגו, ובכלל לא יצא טוב. המון פעמים זה קורה.
אני מרגיש שזה אמור להיות חלק בתוך הפרק.
אז הנה, זה מה שיש.
ואנשים יודעים לקבל את הביקורת טוב?
לומדים את זה. זה נורא קשה. זה נורא קשה. אנחנו גם בתוך הסטודיו, אנחנו גם, אני מעביר עבודות מבן אדם לבן אדם. אנחנו רגילים נורא לזה שהעבודה היא שלנו. Mm-hmm. זאת אומרת, שמישהו יתחיל לוגו ואני אעביר את זה למישהו אחר, זה בהתחלה זה כאילו אגו. Mm-hmm. אבל אני מראה להם שאני עושה את זה. אני את העובדים, אנשים שעובדים איתי, כל פוסטר פוליטי שאני עושה, אני קורא להם, שואל אותם ומראה להם, אני אומר להם מה דעתכם על זה. אם זה לא יהיה, אם הם לא יבינו את זה, אז אני שואל לדעתם, ואם מישהו יגיד לי, התמונה לא נראית לי מעובדת כמו שצריך, או הצבעים לא עובדים, אני אשנה את זה. פעם הייתי נורא נפגע מזה, כמו כולנו, כאילו, מה זאת אומרת, אמרת לי שהצבעים לא טובים? אני קראתי לך בשביל שתגיד לי שזה מבריק, לא בשביל שתגיד לי שהצבעים לא טובים. רוב הזמן שאנחנו מבקשים ביקורת מאנשים, אנחנו פשוט עושים שיגידו, אבל זה אחלה, נכון? לא שום דבר חוץ מזה. כאילו, עכשיו אתה אומר לי, כאילו, שהצבעים שלי, הבחירה של הצבעים שלי לא טוב, אוף מפה, כאילו. לא, אני קורא לה ושואל לדעתם, כדי לראות שזה תקשורת חזותית, לראות שזה תקשורתי. כמות פעמים שעשיתי דברים בחיים שאותי הגניבו, אבל בן אדם שיסתכל לי מבחוץ לא הבין אותם? מה זאת אומרת? לא חסר כאלה דברים. זמן הולך לאיבוד, זה מה שזה. אבל זה בסדר גם, כי בגיל 25 אתה יכול להרשות לעצמך שזמן הולך לאיבוד. אחר כך בגיל 50 אתה כבר אומר לך אולי שווה לחסוך את הזמן, ואז אתה נהיה יותר יעיל בדברים. כאילו, זהו.